בכל יום נתון פרק 95, והיום NBA עם מר סורוקה ומר דסקל. מתי פעם אחרונה קראו לכם מר?
אף פעם לא קראו לי מר.
אל תהיה ככה, אתה ממש מריר.
אני מריר דסקל.
הנה, אתה מריר דסקל.
כל מיני מוקדי שירות מתקשרים אליך. מר סורוקה, האם אתה מעוניין לחדש מנוי? לא, אתם מתקשרים אליי 9 פעמים כבר, אמרתי לכם שלא, השילוב שלכם היה לא טוב. די,
נתקו אותי, די, זה לא...
כבר נתקו אותי, אבל מתקשרים כבר 9 פעמים כדי שאני אחדש.
אוקיי, אז בנימה זו, בוקר טוב, ולפני שנעבור לדבר על...
אפרופו מרירות.
ולפני שנעבור לדבר על פלייאוף, עוד מרירות שלי הפעם, אני רק רוצה להזכיר לכם שיש משהו מאוד לא מריר, וזה נותן החסות שלנו, AIG, שרוצים לשפר את תרבות הנהיגה בארץ. כן, דרך אגב, ראיתם אתמול את הג'ירו? הלכתם לראות?
לא הלכתי, אבל בטלוויזיה זה... אושרת עיני כתבה את זה יפה בטוויטר, אני רוצה לחיות במדינה הזאת שמראים ביורוספורט.
אוי, זה אדיר. בדיוק היה לפני...
ואתה אומר אושרת עיני שזה מצחיק, כי היא הולכת להגיע בסוף השבוע, כאילו ביום חמישי.
בבקשה. זה היה, אם מדברים על תרבות הנהיגה, אז יש דברים שהם לא תלויים בנו. זה היה פה חומר בשם אבנר אברהמי, ואביעד אברהם, סליחה. בגיקונומי, והוא אחד הרוכבי דו-גלגלי הכי טובים בארץ, הוא יש לו את מגזין פול גז, והוא יש לו, הוא מכונאי, ובדיוק, בן אדם שחי דו-גלגלי, יש לו איזה 5 דו-גלגלים, הבן שלו בן 6 מתחרה כבר, משהו הזיה לגמרי, והוא סיפר לי על העניין שחוסכים פה כסף, ועל הפסי צבע, חוסכים כסף והם מחליקים, בגלל שזה צבע נורא זול, ואתה אומר, יש דברים שהם לא תלויים בנו, וזה מעצבן, ופשוט ראיתי איזה החלקה, ואמרתי, מעניין אם זה קשור לזה, אז נתנו שם איזה תירוץ של מכסה ביוב לא מחובר ושיהיה, ומה שכן קשור ותלוי בנו, זה איכות הנהיגה שלנו, וזה גם משהו שאנחנו כולם צריכים להשתפר בו, בכל העולם, ו-AIG זה חברה גלובלית, והיא מחויבת לשיפור איכות הנהיגה של, מהצד של הנהגים, מה שנקרא הצד האנושי, וכדי לעשות את זה, הם יצאו בקמפיין חדש, הם נותנים לנו, למי שירצה, להרכיב רכיב במנוע של האוטו שלך, בצורה מאוד פשוטה, נסעתי פתח תקווה לראות את זה, מחויב לחסות, ונורא פשוט, ואחרי שהרכיב בתוך האוטו שלך, הוא מנטר את היכולת שלך, את הצורה שבה אתה עושה פניות, מאיץ, בולם, כל הדברים שבעצם אפשר לראות בעצם מביג דאטה, ומחברים את זה למי שעושה תאונות או לא עושה תאונות, והם לומדים מה זה נהג טוב ומה זה נהג לא טוב, ואתה מקבל באפליקציה שלהם בעצם דירוג, כל פעם שאתה נוהג, איך הייתה הנהיגה, האם אתה משתפר, האם אתה לא, וכו וכו וכו, והיופי, הדבר הכי טוב פה, זה ככל שאתה משתפר, המחיר של הביטוח יורד, שזה דבר אדיר בעיניי, אבל כדי לשכנע אתכם לקחת את ה... בעצם הבעת אמון הזו בחברת AIG, ולתת להם להתקין לכם את הרכיב הזה באוטו, אומרים לכם מיד, קחו הנחה של 10% במחיר, עוד לפני שאני בכלל מתחילים, קחו הנחה, ובעיניי יש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה מהדבר הקטן הזה, בטח אם זה יוביל לשיפור נהיגה ולהקלה במחיר שלכם, שזה נורא יקר, כל מי שיודע, כל מי שמחזיק לי רכב בארץ יודע את זה, אז לכו, נשאיר לכם לינק, זה גם יעזור לנו, תביאו עניין, ספרו לחברים, תשתמשו בלינק שלנו.
אני רוצה לדבר איתך על ביטוח, נמשיך. כן?
מאמן טוב זה ביטוח.
כן, כן. עובדי נמל התעופה הבינלאומי בטורונטו. פירסון?
אוקיי.
ככה קוראים לשדה תעופה? כן. בקיצר, היה רוחות מטורפות בטורונטו ביום שישי האחרון, ועגלות פשוט עפו ונכנסו בעגלות אחרות, באנשים, במכוניות, בכל מה שאפשר, ועדיין הנזק של לברון עושה גדול יותר. מה ש... אוקיי. אני חושב שהדרך היחידה שבה טורונטו יכולים לנצח את לברון השנה או בכלל בעתיד,
לעבור לקבוצה אחרת שלברון יצא לקונפרנס אחר,
לא, פשוט להביא את לברון עם עצמו, כאילו להביא אותו, להגיד לו, תקשיב, הנה צ'ק ריק, מה שאתה רוצה, הנה 50% מהקבוצה, כך אתה רוצה משהו מקנדה? קח את קנדה.
קר לך, אנחנו יכולים לשים, כזה, לשים זכוכיות ענק, מראות ענק, אנחנו נחמם את, את מזרח.
זכחה מעל קנדה.
נחמם את מזרח קנדה, די, זה לא עובד לנו הסיפור הזה.
מישהו צייץ שלברון לא יכול לשחק לעולם בטורונטו, because a player can't play for a team he owns.
זה מעולה.
או, סנאפ!
אני חושב שדווקא על כמה פתרונות אחרים. קודם כל, אפשר שהרוחות ממש חזקות האלה ייקחו את טורונטו ויעבירו אותה למערב.
כן.
ואז הקונפרנס שלה יהיה המערב.
ואז לברון עובר ללוס אנג'לס.
וזה יהיה...
זה מאוד מתסכל.
זה מאוד... תשמע, לברון צריך נגדו ביטוח נגד כוחות על, נגד אסונות...
פורס מז'ור.
אבל בוא נפסיק שנייה לדבר על לברון, ואני מניח שראיתי את המשחק...
לברונטו.
לא, אני רוצה להעביר שנייה את העניין, בין את הצד השני של המשוואה, ואני מניח שאתם גם ראיתם המשחק השני בסדרה הזו, ואני רואה את המשחק, ואני אומר, אני לא מאמין למה שאני רואה. אני לא מאמין למה שאני רואה. אתם מובילים. אתם יש לך כל כך הרבה, אתם עושים כל כך הרבה שטויות, ברור שהוא שחקן על, בסדר? אבל מי שרואה רק את הקציר, או מי שרואה רק ורק קורא אחרי זה, מקבל רושם אחר לגמרי מהמשחק עצמו, שזה המשחק של טורונטו. הסדרה הזאת הייתה אמורה להיות 2-1, או לפחות, אולי אפילו לטורונטו, באמת, זה לא שלברון קיבל הרבה סיוע, זה לא שלברון שיחק מושלם, הוא שיחק טוב מאוד, מדהים, 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 אבל עדיין טורונטו הפילה את זה.
ולברון מגיע למשחק הראשון בסדרה הזאת, שהוא תפוס לחלוטין, ומשחק לא טוב, מחתי 15-18 זריקות?
12-30
ממש. מחתי מלא זריקות, ועדיין טורונטו מצליחה. להפסיד, עשתה מאמץ גדול, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על לברון, כי אני חושב שפשוט אנשים לא מבינים שהם רואים גדולה, גדולה שמתגבשת, מורשת שמתגבשת, משהו שאנחנו לא נראה בעתיד הקרוב לפי דעתי, כי זה באמת, יש לו בפלי אוף הזה יותר משחקים עם 38 נקודות פלוס, כלומר יותר מ-38 נקודות, מאשר משחקים עם 28 נקודות ומטה. זה נתון פשוט היסטרי, אוקיי, אפשר להגיד טורונטו נחנקת, דמר דה רוזן נעלם, אגב, קווייט ליטרלי, כאילו, נעלם ברבע רביעי, איפה אתה, איפה דמר, איפה דמר? עולה ספסל, זה באמת, זה מנטלי לחלוטין, כלומר, אין פה, אתה יודע, עזוב שלברון הוא פשוט קולע מתי שהוא רוצה, נגדם כן, אבל זה פשוט מנטלי לחלוטין, הם קורסים.
קודם כל זה גם הרבה טעויות של דוויין קייסי במהלכים האחרונים במשחק אחת, במשחק שתיים זה היה כבר לברון, יש ללברון משהו בפלי אוף הזה שבמחציות ראשונות בדרך כלל, הוא קולע קרוב מאוד לטבעת, הוא נכנס הרבה מאוד לסל, ואז כשההגנות כבר מחובצות, אז במחציות השניות הוא הולך וזורק, הטווח שלו הולך וגדל, ראינו את זה לסדרה נגד אינדיאנה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, והוא פיתח לעצמו one leg jumper כזה, זריקת fade away, הרגל אחת ממש דירק נוביצקי.
שהוא פיתח השנה.
שהוא פיתח השנה.
אם צריך עם יד אחת.
אם צריך גם יד אחת, אם צריך שאתה נופל הבינסליין, אם צריך עם
הלוח. אם צריך להעביר את הכדור ליד השנייה ולזרוק שם, זה בסדר.
תראה, טורונטו משחק אחת היה ביד שלה, משחק שתיים כבר הובילו, אבל ראית ברבע השלישי לאן זה מתפתח. משחק שלוש, כמו שאמרת, דרוזן נשאר על הספסל, היה מינוס 23 במשחק של שתיים מפרש, והלך שם דוויין קייסי עם חמישייה שאני לא יודע כמה שיחקה השנה, זה שילוב של החמישיות הראשונות והשניות שם עם ונפליט, שלדעתי הוא שחקן נהדר, רמות שאנחנו רואים בדיוק שזו צידת פלייאוף, זה פלייאוף ראשון שבונים עליו לזריקות גדולות, הוא החטיא שתיים משמעותיות במשחק קודם, והוא החטיא עוד אחת הפעם. השחקן הזה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אבל אנחנו רואים שהוא עדיין לא, ברמה שעדיין אתה צריך כדי לנצח במשחקים, ובסוף, עם כל זה שדיברו על השינוי הארגוני בטורונטו, עם כל זה שההתקפה שלהם יותר מגוונת, הספסל שלהם יותר עשיר, שניים מתוך שלושת המשחקים האלה נגד קליבלנד, זה 3-0, זה הולך להיות סוויפ, שניים מתוך שלושת המשחקים האלה הם היו יכולים לנצח, היו צריכים לנצח, ובמובן הזה, בסוף זה מנטלי, כי אתה לא מצליח למנוע מלברון ג'יימס, ראינו את זה.
אני אגיד לך, למה זה כל כך מנטלי, כי אתה ראית במשחק הראשון, אני לא זוכר אם זה היה סי ג'י מיילס או או מישהו, נראה לי שזה היה סי ג'י מיילס.
בעיקר גם שומרים עליו שם.
כן, לא, אבל זה היה סי ג'י מיילס על הספסל. וברגע שג'י אר סמית קולע את אחת מהשלשות האלה שהוא קלה, ומדי פעם הוא קולע את הדברים האלה, אתה פשוט ראית כאילו מעין נפילת מתח כזאת, אני חושב שזה היה סי ג'י מיילס. ואחר כך, אתה יודע, יש תמונה כזה של דמר דה רוזן מסתכל לחלל, אתה יודע, ואתה יודע, זה כאילו, הם אומרים, אוף, פאק, עוד פעם, כאילו, וואו, זה ממש מנטלי, אתה פשוט רואה את זה בשפת הגוף, מצד שני, אתה רואה את המנטליות של קליבלנד, של לברון, אחרי סדרה מאוד מאוד קשה, שהוא בעצם סוחב את כל החבר'ה, כאילו, הוא סחב אותם נגד אינדיאנה, בעצם מתכנסים למעין, אתה יודע, החבר'ה הזקנים,
החבר'ה, ספייס קאובויז.
ספייס קאובויז כזה, וכאילו, לברון מן הסתם אומר לטאי לו, אם הוא רוצה לשחק, והם מתכנסים, החבר'ה שזכו, היו, אתה יודע, נלחמו ביחד, היו בזה, ואגב, אני חושב שכשהוא ירד מה, הוא מדבר כאילו, כשהוא יורד מהמגרש, הוא יורד, סולג'רס, סולג'רס, כאילו, אתה יודע, הוא כאילו ממש מכניס את זה לעולם של הלחימה, כאילו, זה לגמרי מנטלי, זה כלומר, זה קרב מנטלי הדבר הזה.
אם יש באופן אירוני משהו שהקבוצה הזאת של קליבלנד מזכירה לי, זו דאלאס מבריקס של 2011. הרבה וטרנים שאתה יודע כבר שהם ככה לקראת הסוף, שלא נשארו להם עוד הרבה שנים לתת, אז היה ג'ייסון קיד וטייסון צ'נדלר, שאגב עדיין משחק, אבל אז, כבר אז הוא היה וטרן, וקונה בריין קרדינל וחבר כאלה, אז עכשיו באמת יש להם שמה, זה הכי בלט דווקא במשחק 7 נגד אינדיאנה, שמה במחצית הראשונה, חוץ משש נקודות, לקליבלנד נשארו ארבעה שחקנים מקבוצת האליפות, והם קלו 48 מתוך 54 הנקודות שהיו להם במחצית הראשונה נגד אינדיאנה. כלומר, זה חבר'ה שכבר היו שם, זה חבר'ה שכבר יודעים מה צריך לעשות, ועם כל הכישרון הצעיר שיש שם, ועם כל השחקנים האחרים שיש שם, זאת עדיין קבוצה שהולכת בסוף לווטרנים שלה. העניין של טריסטן תומפסון הוא הכי בולט מבחינתי, מה שהוא עשה במשחק 7 נגד אינדיאנה, ובתחילת הסדרה נגד...
האגו גם יורד. האגו של החבר'ה יורד. תורת לב יורד את תפקיד קספי. באמת, לב רק הכי טוב שיש. הוא עושה בעיקר קאטינג. אתה יודע, שקספי עשה את זה, כולם שמנו לב לזה. עכשיו, שלב עושה איזשהו שחקן של 20 מיליון דולר בעונה, אנחנו לא מדברים על זה, כי זה נראה לנו טריוויאלי, אבל לא, הבן אדם עובד קשה. הוא מבין, אתה יודע, המשקל שלו עולה, יורד, לא ברור מה הולך בכלל איתו, פציעות, הקליעה מרחוק היא כבר לא מה שהייתה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא עשה, לשחק עם, 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 עם הפנים לסל כמו שהוא עשה במינסוטה, אז הוא עושה דברים אחרים, והוא חתך המון לסל, כי לברון מצא אותו פעם אחרי פעם, יופי שמשחק שלו.
כשהם משחקים ככה קליבלנד, כשהכדור גם נע, וגם... שוב, אתה יודע, הם משחקים עם ביטחון עצמי של, יש לנו את השחקן הכי טוב בשכונה. זה פשוט ככה.
בשכונה, ביקום.
כן.
בצד הזה של הספייס ג'ים.
אני רוצה לראות את לברון נגד טנוס, נגד פיינוס, בקרב על ה...
זה ברביעי, זה בנוקמים הרביעי.
בנוקמים הרביעי. אתה יודע, כי בסופו של דבר, יש לך ביטחון עצמי מטורף שאתה מגיע לדקות האחרונות, ויש לך דבר כזה איתך. אתה יודע שהוא מישהו שיכול פשוט להיכנס, לא משנה מי עליו, סיאקם או אנובי, לא משנה מי, אתה פשוט יודע שהוא יעשה משהו נכון, אם זה לשחרר אותי, כאילו אם אני חבר לקבוצה, או לקלוע בעצמו. וקווין לאב אמר אחרי המשחק, הוא אמר, אנחנו לא מופתעים שהוא קולע את הזריקות האלה, כי הוא מתאמן עליהם, אנחנו רואים את זה באימון, כל, הוא עושה את הזריקות האלה שנראות לנו מטורפות לחלוטין, בלי יציבות, בלי, כאילו... עם עבודות רגליים מטורפת, אנחנו פשוט רואים את זה כל הזמן, ובגלל זה הוא שחקן הכי טוב בעולם, כלומר, כאילו זה לא, אתה יודע, זה קשה לחזור על זה כל הזמן, אבל מה לעשות?
זה מתסכל שבעיניים הכי הרבה כישרון גם עובד הכי קשה. זה קצת לא פייר לכולם, שיש לו, אתה יודע, גם את הדרייב הזה עדיין.
אגב, אם נמשיך עם ההשוואה של דאלס 2011, למה זה אירוני? כי דאלס של 2011 עוזר המאמן שלה, שהיה אחראי לסכמות ההגנתיות שהרגו את לברון ג'יימס בגמר, היה אחד בשם דוויין קייסי.
כן.
שם הוא מאמן הראשי של טורונטו, ולברון הודע לו אחרי משחק אחת או אחרי משחק שתיים, על זה שבזכות הסדרה הזאת הוא הפך לשחקן שהוא.
יש עכשיו...
זאת הייתה נקודת שבר. כן. אחר כך הוא פשוט עבר, והוא משפר אלמנטים במשחק שלו. הוא התחיל עם הפוסט-אפ ב-2011, בקאט של 2011-12, והיום הוא מגיע לפיידאווי. אין דבר, במובן המילולי ביותר, אין דבר שהוא לא יכול לעשות היום.
יש ספר חדש של איאן תומסון, שמספורט אילסטרייטד, אחד מהכתבים הוותיקים מאוד של ה-NBA, שהוא כתב The Soul of Basketball, The Epic Showdown Between LeBron, קובי, דוק ודאלס, והוא מדבר שם בדיוק על הדברים האלה, שלברון ג'יימס, כשהוא מגיע לסדרה מול דאלס, הוא מגיע אחרי הקיץ, אחרי הדסיז'ן, הוא הרע, כן, הוא המפלצת בעצם שעבר ועשה הכל כדי לזכות ורמאי ופקה פקה פקה, ופשוט דאלס עם נוביצקי שלא מתרכז בשום דבר חוץ מכדורסל, חוץ מהמשחק שלו, חוץ מה, אתה יודע, איך לשחק את המשחק, איך לנצח את המשחק, כביכול לוזר, מנצח אותו. וזה בעצם, לברון ג'יימס לא מדבר בספר הזה, אבל כולם מסביבו מדברים, וכאילו זה בעצם הסדרה ששינתה לחלוטין את הקריירה של לברון, ואמר, אני חייב להשתפר כל שנה, ואני חייב לעבוד קשה כל שנה, ומאז הוא לא, קודם כל, מאז הוא לא מפסיק להגיע לגמרים, והוא לא מפסיד בפלייאופים במזרח. ואנחנו רואים שבאמת, הנה, השנה הוא מוסיף את הפיידאווי של דירק נוביצקי, שנה הבאה הוא יעשה את הסקייהוג של קרים אבדול ג'באר, אי אפשר לדעת.
אגב, איך אנחנו רואים עד כדי כך שזה מנטלי אצל טורונטו, כי אתה רואה קבוצה כמו אינדיאנה, בוא נגיד, הקבוצה הזאת של קליבלנד היא הקבוצה הכי שברירית שהייתה ללברון ג'יימס מאז הדיסיז'ן. ואנחנו ראינו נגד אינדיאנה איך קבוצה שכן יש לה משמעת, וכן יש לה זהות, וכן יודעת מה לעשות, וכן יש לה go to guy, שוב, דמר דרוזן עשה השנה קפיצה גדולה ביכולת שלו. בפלייאוף אנחנו חוזרים לראות אותו בסדרה הזאת, את דמר דרוזן הישן והפחות טוב. את דמר דרוזן שבגלל שהוא היה פחות טוב, הוא הפך לדמר דרוזן היותר טוב השנה, אבל בסדרה הזאת נגד לברון, שוב אנחנו רואים רגרסיה, בטח שהיה במשחק שלוש, ואת זה לא ראינו אצל אולדיפו. אני חושב שאולדיפו ייצב את עצמו, אולי חוץ מבוסטון ופילדלפיה, כבן אדם שאם וכאשר לברון מתישהו יפרוש, אולדיפו יכול להיות שם כדי לקחת את המזרח, ואנחנו ראינו כמה פחד אינדיאנה זרעה בקליבלנד, ובאמת הסדרה הכי קשה לדעתי, אינדיאנה זאת הקבוצה היחידה שהצליחה להקשות על לברון ג'יימס בכל שנות שלטונו במזרח.
כן, כאילו עובדתית,
אם כבר רוצים ללכת ממש על ג'ורדן, אתה יודע, זה כל כך דומה לסדרה הזאת, תחשוב גם ג'ורדן, מה זה היה, מתי אתה 4-3 מול ריק סמיץ ורג'י מילר והחבר'ה?
98, עם הדחיפה.
בעונה האחרונה, נכון?
עם הדחיפה, בעונה האחרונה לפני וושינגטון, כן.
אוקיי, בעונה האחרונה לפני וושינגטון, תראה איזה דומה זה, תראה איזה דומה, אם רצים על ההשוואה הזו.
ה-NBA מחק את העניין הזה של וושינגטון, מה קרה של ג'ורדן, ומחק את ההפסדים בפלייאוף של מייקל ג'ורדן, לדטרויד, לאורלנדו, אנחנו לא יודעים על זה.
אין בעיה, ואני אומר, תראו, הסדרה הזאת, אנשים לא זוכרים את ג'ורדן, גם ג'ורדן מאוד התקשה, אנשים אומרים, תראה את לברון, הוא מתקשה, ג'ורדן בחיים לא מתקשה מול אינדיאנה כזו, Yes, he did. אני ראיתי את המשחקים האלה, ראיתי את כל השבעה המשחקים האלה. זה היה 4-3 קשה, אז ברור שזה היה אינדיאנה הרבה יותר כישרונית, עם רג'י מילר וידה ידה ידה. אבל לא, גם האינדיאנה הזאת היא מאוד כישרונית וקבוצה טובה, והחיים הקשים עשו, זה היה בצדק.
שני דברים נחמדים על טורונטו קליבלנד, ואז אנחנו נעבור לבוסטון, שגם כן ניצחה הלילה, וצריך לדבר עליה. בכל מקרה, אחרי המשחק הראשון, מגיע בריין ויינהורסט מ-ESPN לטריסטן תומסון, ושואל אותו, למה לא... איך כאילו עשיתם הגנה כל כך טובה על דמר דה רוזן, כאילו אפילו לא, לדמר דה רוזן יש את הפייק, שהוא עושה פייק, כשהוא נכנס לסל, עושה פייק, מקפיץ, או שהוא ספק פאול, או שזה פאול וסל, הוא עשה ככה את זה 40,000 פעם בערך בקריירה שלו וזה, ופשוט טריסטן תומסון לא קופץ. אז טריסטן תומסון אומר, אמרו לנו שקונסים אותנו ב-$100 כל פעם שאנחנו אוכלים הטעיה של דמר דה רוזן.
אז מקבלים חליפה ב-10,000.
כן, אז אנחנו, זה, ויש לי ילד עכשיו, אז אני צריך לדאוג לו לטווישן, לכסף לקולג' ולכן אני לא קופץ, אז זה נחמד. ועוד משהו על המנטליות של לברון בפלייאוף הזה, ואני מתאר לעצמי שנראה את זה גם בסדרה הבאה, הוא באמת מדבר כמו לוחם ותיק שמגיע לשדה קרב שהיה שמה ומכיר אותו, ואני חושב שזה גם מתחבר, הוא עם מאמן כושר צמוד אליו שהוא מהנייבי. אני חושב, אתה יודע, קודם כל, כל החיים שלו מתכנסים סביב הכדורסל, כלומר, אתה יודע, מדברים הרבה על לברון, העסק וזה, לא, זה, אתה יודע, זה 100% כדורסל האיש הזה.
זה גם עסק, אבל זה לא מפריע לכדורסל.
כן, לא, לא, אבל הוא מדגיש, אתה יודע, הכל זה כדורסל אצלו, הכל כדורסל, ואתה יודע, ואני חושב שכאוהדים, אנחנו צריכים להודות על הזמן הזה שאנחנו רואים את הדבר הזה קורה, ולא חשוב מה אתם חושבים על מייקל ג'ורדן ולברון, זה לא משנה. אתם רואים באמת גדולה מתגבשת. חוץ מזה, טורונטו נתנה כמה מהרבעים האחרונים הכי גרועים בתולדות הליגה מול בסדרה הזאת נגד קליבלנד, כולל הכי הרבה הרפצות מתחת לסל ברבע הרביעי ב-20 שנה האחרונות. אני רוצה להגיד משהו,
ומול הגנה באמת לא כזו טובה של קליבלנד, זה לא יוסטון, זה לא יוסטון במשחק 3 שמול טורונטו הזאת, היא באמת הייתה עושה למה שעשתה לי אותה פשוט.
כן, אני רוצה, אבל זה נכון, כאילו זה נכון, אתה פשוט, אנחנו נראה באמת, מן הסתם אנחנו נראה יותר הגנות יותר טובות מטורונטו.
אני כמעט בטוח שאני רואה, שלא משנה אם זה תהיה יוסטון או גולדן סטייט, או איכשהו יוטה, שנניח, אבל הם רואים את הקליבלנד הזו, ואני לא חושב שהם כל כך מודאגים. אני חושב שהם באמת מבינים שהאתגר האמיתי זה הגמר מערב. זה הגמר האמיתי של השנה.
הם רואים את לברון והם מודאגים, אתה יכול להיות בטוח בזה.
לא יודע.
אפרופו לברון ואפרופו דאגה, איזה שתי דקות על תפקיד המאמן. תפקיד של מאמן, וזה יגיד לך כל סופרסטאר וכל שחקן רוטציה. תפקיד של מאמן זה לשים את השחקנים הנכונים במקום הנכון, בזמן הנכון עבורם.
בני בן זקן מקשיב.
כן. ולשים את השחקנים של היריבה במקום הלא נכון, את השחקן הלא נכון, בזמן הלא נכון. כלומר, התפקיד הוא, זה בכלל בלי קשר לפיתוח השחקנים ופלייר דיבלפמנט ורוטציה וכאלה. אתה כמאמן, אתה רוצה שיהיה לך את השחקן שאתה יודע שהוא הכי טוב מפינה מסוימת, בדקה מסוימת במשחק, אתה רוצה שהוא יהיה שם ויקבל את הכדור ויקלה. ואגב, היום עם הסטטיסטיקות המתקדמות ועם היכולות המתקדמות שיש לנו, ולמשל פילדלפיה שמודדת מאיפה כל שחקן קולה הכי טוב באימון, אז טכנולוגיה ישראלית דרך אגב, זה מה שמאמן צריך לעשות. וזה ברד סטיבנס עושה מהתקופה שלו כמאמן בטלר, שזה הקולג' קולג' לא גדול, די עני, שלא אף אחד לא גייס את השחקנים הכי טובים, והגיע פעמיים לגמר של הפיינל פור עם ברד סטיבנס, והפסיד בשניות האחרונות, או בדקות האחרונות. זה פשוט, כשאנחנו אומרים, בוסטון בלי קיירי ובלי גורדון הייוורד, אין להם צ'אנס, מבטלים את העובדה של המאמן, וכשמדברים על מאמן משפיע ב-NBA, אין יותר משפיע מברד סטיבנס.
היה ויכוח השנה...
הוא ופופ, לא?
הוא ופופ.
תראה, כל השחקנים שעוזבים את סן אנטוניו, אתה רואה מיד.
כן, אבל...
אז זהו, שהשנה אנחנו רואים את זה עם שתי קבוצות אחרות, אני קורא לזה סטיבן סניידר סינדרום, ה-SSS, בוסטון ויוטה. אתה רואה את ג'יי קראודר, אני רואה אותו כדוגמה הכי טובה. קודם כל, בוסטון ויוטה החליפו ביניהן כמה שחקנים בשנים האחרונות, וזה לא מקרי שהשחקנים שם מצליחים באותן סיטואציות, ולא מצליחים במקומות אחרים.
ג'יי קראודר
בקליבלנד נראה אבוד. הגיע ליוטה, חזר לעצמו, שוב נראה, גם כשהוא קולע פחות טוב, אגב, האחוזים שלו ביוטה פחות טובים לשלוש מאשר בקליבלנד, עדיין אתה רואה שחקן אחר. ואתה רואה שני המאמנים האלה, ששניהם אגב עבדו בקולג' הרבה זמן, ואגב פופ, סניידר גם עבד אצל פופ.
הוא היה עוזר מאמן, לא?
כן, היה עוזר מאמן, ואימן את אוסטין טורוס.
והיה גם עוזר מאמן של טורו מסינה, בצסקה מוסקבה. כלומר, הוא באמת מגיע מתוך מערכת חינוך משובחת.
סובייטית.
אז שניהם בצורך העניין מאוד מאוד משפיעים על הקבוצות שלהם. אנחנו רואים את זה פחות אצל סניידר, כי הוא נתקל בקבוצה הרבה יותר טובה ממה שסטיבנס נתקל בה עד עכשיו בפלי אוף, אבל אין ספק שהיכולת שלהם להשפיע על משחק, ואצל סטיבנס אנחנו רואים את זה עוד יותר ברגעים האחרונים ובמהלכים של המאני טיים של האיש הזה, כמו שאמרת, שלקליבלנד יש את הביטחון שיש להם את השחקן הכי טוב בשכונה, לבוסטון יש ביטחון עצום במאמן שלהם שהוא יעשה את המהלכים הכי נכונים. ראינו אותו פעמיים עושה אותו מהלך, פעם לג'יילן בראון, פעם לאל הורפורד, פעם בזמן החוקי, פעם בערכה, שזה הוצאת כדור מהצד, כולם מפנים את הלואו פוסט ונותנים לשחקן שיקבל את הכדור מעבר לכתף שלו, יעבוד עם רגל ציר ויקלע את זה, ופעמיים זה עבד לו בצורה מושלמת, וזה מה שניצח להם את המשחק בסופו של דבר.
מה שמנצח להם את המשחק זה העובדה ש אוקיי, כשנכנסים לסדרה מול פילדלפיה, אומרים, וואו, איך הולכים לעצור את ג'ואל אמביד ובן סימונס? אז ברד סטיבנס בעצם אמר, כאילו, ואני די בטוח שזה מה שיגידו גם בבוסטון, הוא אמר, אוקיי, בוא ניתן לג'ואל אמביד לנצח אותנו, שהוא ינצח אותנו. אני לא נותן לאף שחקן אחר להיות הכי טוב שלו, בגלל שאני ראיתי נגד מיאמי, מיאמי עבדה מאוד קשה כדי לעצור את בן סימונס, ופשוט זנחה את ג'י ג'י רדיק ובלנלי, והם קלו והשמידו אותה. הוא אומר, אני מבחינתי עוצר את בן סימונס, עוצר את השחקנים מסביב, אני לא רוצה שהם ירגו אותי בשלשות, אני נותן לג'ואל אמביד, שכשהוא מקבל את הכדור, רוב ההגנה של פילדלפיה די תקועה, כן? שג'ואל אמביד יקלט 30 נקודות ויקח לה 15 ריבאונדים, זה סבבה מבחינתי, כי אני עוצר את כל האחרים, ואנחנו רואים בעצם שהם בונים חומה, סוג של חומה לצבע מול בן סימונס. בן סימונס לא זורק, כן? לא זורק מבחוץ, הקליעה שלו היא לא טובה, כן? יש משחקים מול בוסטון, כלומר יש משחקים, זה שלושה משחקים, כן? שהוא זורק 4-5 זריקות, כלומר שהוא פשוט לא זורק, בגלל שסטיבנס אומר, בוא, אני עוצר אותך, לא אכפת לי שג'ואל ינצח. ושוב, כשאתה אומר, זה כאילו ג'ואל אמביד, אתה שם אותו במקום הלא נכון, כשאתה אומר לו, קח את המשחק על עצמך לחלוטין, ואז אתה רואה את הקבוצה פשוט לא מתקתקת כמו שהיא צריכה לתקתק, וזה גם כן איזה מבריקות של הברקה של 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 ברד סטיבנס. שחקן נוסף שאנחנו חייבים להזכיר, אל הורפורד, אברג' אל היו קוראים לו בגלל הסטטיסטיקות שלו, וכשאנחנו מסתכלים על שחקן כזה שהוא עושה, אתה יודע, את כל החסימות הנכונות, מוסר את כל המסירות הנכונות, מרווח את המשחק, מוציא את ג'ואל אמביד החוצה, כשג'ואל אמביד עליו הוא מוציא אותו החוצה, ובעצם מפנה מקום לשחקנים כמו ג'ייסון טייטום וטרי רוז'יר להיכנס פנימה, סוגר את הזוויות בהגנה, כל הדברים המשעממים האלה, כן, הוא עושה את זה ביעילות אדירה, ואתה יודע, אין לו את האישיות של דריימון גרין, אז אנחנו לא מחשיבים אותו כאחד מהגדולים בליגה, אבל הוא אחד מהגדולים בליגה.
כשבחרו את הכוחות לאולסטאר, שעשו שם את הטים קרי נגד טים לברון, צריך לזכור, אל הורפורד נבחר אחרון. הוא היה 24 מתוך 24, ילד הנזוף והנזוף שנשאר בצד, ואף אחד לא רוצה לשחק איתו באולסטאר, כי יודעים שהוא לא שחקן לאולסטאר, באולסטאר אתה מחפש את האליופים, באולסטאר אתה מחפש את המהלכים וזה, ועל אורפורד המסכן הזה, כמו שאמר דסקל, הוא עושה את כל העבודה השחורה, מה לו ולאולסטאר, אבל הוא...
הרבה, הרבה פיקים באולסטאר, צריך לעשות, כן, המון חסימות, הרבה...
צריך לעשות חסימות באולסטאר בכלל. ואם תשאל ברד סטיבנס, אני חושב שכל שנה הוא היה רוצה ששחקן שלו יבחר אחרון, יבחר לאולסטאר, סליחה, יבחר לאולסטאר ויבחר שם אחרון בכוחות.
כן, יש איזה קטגוריה כזאת של השחקן שנבחר אחרון באולסטאר, זה דבר ראשון אומר שהוא אולסטאר, דבר שני זה אומר שהוא לא, הוא לא
שחקן נוצץ,
הוא לא נוצץ.
והורפורד הוא בדיוק הדבר הזה, וזאת המנטליות של בוסטון, של ברד סטיבנס, של בן אדם שאנחנו זוכרים אותו, אגב, גם נתן כבר פלייאופים טובים באטלנטה, והוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, והוא שחקן מאוד מאוד ורסטילי, והוא טוב בעיקר בזכות מה שאמרת. כלומר, אם היית נותן לאל הורפורד לנצח משחק באחד על אחד, הוא לא היה מצליח.
כן.
אבל כחלק מקבוצה, כמי שבאמת יכול לפתוח את הצבע לחלל שחקנים אחרים, ואגב הוא חטף דנק על הפרצוף מג'ואל אמביד, אבל הוא חסם אותו פעמיים, כולל פעם אחת במאני טיים.
בסדר, דנק הזה כולם חוטפים. אולי קלין קפל עליו, אבל כולם כל השאר רוצים.
כשאתה 2.22 עם מוטת ידיים של 7.56, אז כנראה שאתה תצליח להתגיע
לשביל. הוא גם חטף, אגב, הוא חטף דנק בראש גם מיאניס, במשחק אחד במילווקי, ואתה יודע, כאילו, התחיל כל המימים, וזה, הוא שרד, הוא ניצח. ואגב, מה שסטיבנס עושה עם ג'ואל, הוא די עשה עם יאניס, הוא אמר, טוב, יאניס, תנצח אותי, אני יוצר את כל השחקנים האחרים. כי אתה, אוקיי, אתה תקלה 45 נקודות, עדיין צריך עוד חבר'ה שיקלו 45 נקודות, בשביל איכשהו להתקרב לנצח אותנו. בוסטון עם ההגנה הכי טובה בליגה, אנחנו כל הזמן שוכחים את זה, הדיפנסיב רייטינג הכי גבוה בליגה, אגב, גם ביינז הוא השחקן עם הדיפנסיב רייטינג הכי גבוה בליגה, וזה לא משהו שאתה אומר, רגע, מה, למה?
אני אומר, רגע, מה, למה? אני רואה את המשחקים, אני אומר רגע מה למה.
אין אפילו דיבור על ביינס כשחקן בחמישייה, אחת מחמישיות ההגנה, והוא השחקן עם הדיפנסיב רייטינג הכי גבוה בליגה, בעונה הרגילה, מאוד גבוה גם בפלי אוף. אתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, למה זה? למה? בגלל שבוסטון, הגנה זה משחק קבוצתי. בוסטון זה, היא קבוצה, אוקיי? נכון, בלי קיירי, בלי גורדון, אין להם את הכישרון שיש לקבוצות אחרות, אבל היא קבוצה הרבה יותר, וזה...
היא מאוד דומה מהבחינה אותי ליוטה, אתה יודע, שאמרת, אז אתה באמת רואה רוקי מול רוקי, אתה יודע, הכבדים האלה מול הכבדים האלו, אבל שוב, צריך גם להגיד, בוסטון משחק נגד יריבות פחות טובות.
ביינס, אגב, שני דברים שצריך להגיד על ביינס. קודם כל, צריך לזכור איך ביינס הגיע ל-NBA. הוא הגיע כשאולימפיה לובליאנה התפרקה לה באמצע 2014. היו לו שתי בחירות, ללכת לדייביד בלאט, או ללכת ל-NBA, והוא הלך ומי הרים אותו, כמובן, פופוביץ', שיקח אותו לסן אנטוניו. חוץ מזה שביינס לנצח יישאר הבן אדם שהכי דומה לרשע מהיו-היה, אבל...
לרשע הגדול.
לרשע הקטן.
לרשע הקטן.
זקן הג'ינג'י.
רק גדול יותר.
יש בו משהו שהוא כאילו לא מאיים, כי הוא כאילו, דעתי, אף שחקן בליגה לא חטף פוסטרים על הראש, כמו אירון ביינס השנה.
הוא לא מאיים כי אתה לא עומד לידו.
הוא לא מאיים כי אתה לא עומד לידו, אבל מצד אחד הוא חוטף את כל הפוסטרים האלה על הראש, כי הוא עומד שם, כי הוא לא מוכן לוותר על אף מהלך, וכן, אתה, הוא אולי חוטף הכי הרבה פוסטרים, הוא גם חוסם המון, הוא גם מונע מהרבה שחקנים להגיע לטבעת, הוא נוכחות. כי אם שחקן אולד סקול, אבל דווקא את השחקן אולד סקול הזה, בתוך הסכמה ההגנתית של בוסטון, אתה צריך. כי אם אתה כבר מצליח לעבור את אחד הארוכי הידיים, ארוכי הזרועות, בראון או טייטום או רוזיר, אתה מגיע לצבע ושם אתה נתקל בבלוק החוסם.
ושוב, הרבה פעמים הגנה, זה לא בהכרח סגירת השחקן. כלומר, זה לא לוקדאון של השחקן, זה סגירת הזווית לשחקן, שהשחקן, בעצם להכרח את השחקן לעשות את הפעולה הלא נכונה. ושוב, עוד פעם, זה הרבה פעמים אימון. וכמו שאנחנו רואים את פפ גוורדיולה אומר לרחים סטרלינג איך לקבל את הכדור עם הגב הכי טוב ואיזה תנועה לעשות בדיוק אחרי, ואז אנחנו רואים את רחים סטרלינג כובש כמה פעמים ככה העונה, בגלל הסי המאוד פשוט הזה, הטיפ המאוד פשוט הזה, זה מה שמאמן טוב עושה. ואתה יכול להיות בטוח שכשברד סטיבנס מנתח את המשחקים, ואתה יודע, הוא סוונט במובן הזה, יש לו יכולת קריאה מטורפת של המשחק, ואנחנו רואים את זה, שזה קורה במהלך משחקים, אז אתה יודע, בטוח שאתה יודע, אחרי שהוא יושב ורואה את המשחקים בווידאו, הוא אומר, אוקיי, אז השחקן הזה אוהב ללכת לצד שמאל, ומשם הוא עושה את הפעולות היעילות שלו, אז אנחנו נסגור לו לצד שמאל. והרבה פעמים זה, אוקיי, אז הוא הולך בצד ימין, ואוקיי, הוא נותן דנק פעם בעשרה מהלכים, אבל בשאר העשרה מהלכים, מה קורה? ואני חושב ואתה יודע, בליגה שבה או שיש לך את הכוכב הכי טוב ואתה מנצח את המשחקים, ואין יותר מדי כוכבים כאלה, או שיש לך את הקבוצה הכי טובה שמנצח את המשחקים, והקבוצה הכי טובה זה בדרך כלל בגלל המאמן הכי טוב.
אם יש משהו שפילדלפי מאוד מזכירה לי בסדרה הזאת, בעיקר זה היה במשחק 3, זה תום הנקס בסרט ביג. אתה לוקח מישהו בן 13 ונותן לו למלא תפקידים של בן 30, לפעמים זה ייגמר רע.
זה טוב שזה לא מזכיר לך את תום הנקס בסרט פילדלפי.
הוא היה קצת בפורסט גאמפ, באמת, הוא האיש הלא נכון במקום הלא, פוסטון זה האיש הנכון במקום הנכון, אבל זק לואו צייץ מ-ESPN, שקבוצות שעושות טנקינג בעונה הבאה, ייקחו את המהלכי סוף משחק של פילדלפיה בתור השראה. אז ראינו שם כל כך הרבה בלבול, וכל כך הרבה חוסר תיאום, וכל כך הרבה שחקנים שתחת לחץ, פעם ראשונה בקריירה שלהם תחת לחץ קורסים, וזה בסדר.
ומי שם את השלושה? זה בכל זאת הווטרן.
כן, בדיוק.
אתה יודע...
ורדיק ובלי נלי, וזה השחקנים שהם
מביאים כדי לעזור. למרות שרדיק גם אכל שם איזה קצר במוח.
רדיק קשה לו.
רדיק חבר של הפוד. אוקיי.
אין יט.
עודפים אחריו שם דרך הסימות, וכמו שלא רדפו אחריו כל החיים.
כי זה בדיוק מה שברד סטיבנס אמר. רדיק יהרוג אותי. אני יודע שג'ואל אמביד יהרוג אותי. אני רוצה שרדיק לא יהרוג אותי, ובנאלי לא יהרוג אותי, וקובינטון לא יהרוג אותי. כי אם אני עוצר אותם, אז ג'ואל אמביד יכול לקלוע 31 נקודות ולתת...
ו-18 ריבאונים, וידה, זה לא...
אבל אני אומר, אוקיי, I cut my losses.
הוא לא אנטוני דייוויס, בסדר? עם כל הרעש, כל השנה ניסו לצייר אותו.
כן, אבל הוא די קרוב.
הוא קרוב. אבל זה בדיוק הקרוב. הקרוב זה להגיע לחצי גמר אזורי, ולהיות אנטוני דייוויס זה גם לקחת משחק בחצי גמר אזורי, עם קבוצה מעולה.
אז אם אנחנו כבר ב... יש לך עוד משהו להגיד על בוסטון? אחלה עיר.
בהצלחה נגד קליפרס.
אחלה עיר, שאוט אאוט לחברים שלי, מאיה ואוריאל, היי.
רגע.
בהצלחה נגד קליפרס.
זה לא שסורוקה פה איתנו כל זה, בואו נדבר שנייה, לפני שעוברים הלאה, תן לי את החזית לגמר. של המזרח.
אבל אנחנו עדיין לא בסוף ה...
3-0, 3-0, תן לי תחת לגמר המזרח.
אנחנו עדיין לא בפלי אוף, שנייה.
4-2 לקליבלנד על בוסטון.
אתה חושב?
כן. אנחנו, מן הסתם, אנחנו נדבר גם על המשחקים האלה.
זה לא דובר, זה בסך הכל עוד כמה ימים.
יש לנו את האחים דוידוביץ' שמגיעים, ואנחנו נדבר...
כן, אבל זה יהיה בעיקר טרשטוק על פנטזי, אני לא יודע מה...
בסדר, יש עוד החבר'ה של הקהילת הכדורסל שמגיעים, יש לנו עוד פוסטים של זה.
צריך לשמוע את סורוקה.
כן,
4-2, בסדר, קיבלתי, תמשיך.
תשמע, עכשיו לפי דעתי, קבוצות שמובילות 3-0 בפלייאוף זה 176, כן, זה 176-0. בוסטון, אם היא לא תנצח במשחק הבא, ככל הנראה היא תנצח.
יאי רון, אם בוסטון תהיה הראשונה שתעוף ב-3-0 בכדורסל, אחרי שהיא, אתה יודע, הייתה מעורבת בזה בבייסבול.
בין סימון סיכתוב אנציקלופדיה שלמה, אם זה יקרה רק ברוורס.
עדיין. אני לא חושב שזה יקרה, אני אוהד בוסטון, אני מבין, אמה יעמיק וכל הדברים האלה, אבל...
סטיבנס יעמיק.
אפרופו, אמרת אנטוני דייביס.
אם באר שבע חוגגת אליפות שיש עדיין נקודות בקופה, אז כן, גם בוסטון יכולה.
כן.
תגיד, אפשר לעשות איזשהו נס ולהחזיר את קיירי לגמר מזרח? זה יכול להיות ממש מגניב.
תראה, אין לו כרגע את כל החלקים בברך שצריכים להיות לשחקן.
לחזור ברייטד.
אבל לא.
הוא יחזור כמו שצריך?
אני חושב שכן, הוא עדיין צריך.
גורדון איוורד למשל בטוח, אני חושב שאין ספקות לגבי גורדון איוורד, יש סטייל לפול ג'ורג'.
הרפואה היום מתקדמת ורוב השחקנים כבר מצליחים לחזור לפחות קרוב למה שהם היו, ראינו את זה עם פול ג'ורג', היינו בטוחים שפול ג'ורג' גמור.
נכון, אבל אקספלוסיב גארד זה מאוד שונה מפורודים, אז גם אני חשבתי פול ג'ורג'.
כן, אבל קיירי ארווינג הוא לא אקספלוסיב.
מה אתה מדבר?
הוא ספוסר שהוא רוצה, הוא לא דרק רוז שהסגנון שלו היה על הבבלה,
הוא יותר הרדן, הוא יותר פול.
קיירי ארווינג הוא הרבה יותר טכניקל בייסט, הרבה יותר שחקן של רכות במעבר ובתנועה, ואתה לא מבין מה לעשות איתו, הוא הרבה יותר לוחם אייקידו במובן הזה.
אז מי אנחנו שמים בקטגוריה העוד יותר גבוהה של אתלטיות, דרק רוז ואלן אייברסון?
כן, דרק רוז,
זה פחות עניין של אתלטיות ויותר עניין של סגנון משחק.
לא, אני מדבר מבחינתי, הסגנון האגרסיבי של ראש בקיר.
דרק רוז, אם היית לוקח מלא את הכניסות לסל, ווסטברוק אגב היום משחק דומה, וגם אם ווסטברוק אתה גורם לזרוק חצי מרחק או שלושות, אז רוב הזמן אתה תנצח אותו. אם תיתן לו להגיע לטבעת, רוב הזמן הוא ינצח אותך. דרק רוז היה פחות או יותר אותו דבר, רק עם אחוזים עוד יותר גרועים מחוץ לקשת מאשר ווסטברוק, ודרק רוז ברגע שהוא נפצע, האקספלוסיביות הזאת שעבדה לו, זה כבר לא חזק.
זה מנטלי, כן. גם
הגיעו הרבה דברים אחרים. אירווינג לדעתי יחזור כמו שצריך, וגם איוורד יחזור כמו שצריך.
זה פול ג'ורג' פוט 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 העמיק.
ויש את בחירת דראפט.
כן. כן, או השנה או בשנה הבאה, אנחנו נדבר על זה גם כן עוד טוטו, אבל בוא רק נעשה עוד קצת על הסדרות פלייאוף האלה. אגב, מילה על טרי רוג'יר. כן, כתבתי עליו אתמול, על סקרי טרי, שהוא בעצם מגיע מרקע מאוד קשה, אבא פושע, היה בכלא, הריגה, רצח, עניינים. אימו לו על החיים, עם המשפחה שלו היה צריך לעזוב, גדל אצל סבתא שלו, טרי רוג'יר, ודני אינץ' הג'נרל מנג'ר ראה את הדבר הזה ואמר, שנייה, רגע, הבן אדם הזה עבר את הדבר הזה, עשה קבלת החלטות מצוינת, אני רוצה את השחקן, את האישיות הזאת בקבוצה שלי, הוא סירב לכל טרייד עליו, ואנחנו רואים שטרי רוז'יר הופך לנכס אדיר, הופך לשחקן אדיר, אין לו איבוד כדור ברבעים האחרונים של במשחקי הפלייאוף. אין לו איבוד כדור, זה מטורף, אפרופו החלטות נכונות.
ואני זוכר כמה אוהדים של בוסטון שרקו בוז לבחירה הזאת, בדראפט.
אגב, גם לג'יילן בראון.
גם לג'יילן בראון, גם לרוזיר, וגם במקום 27, אם אני לא טועה, גרשון יבוסלה, שהוא לא ברמה של רוזיר, אבל גם הוא נותן דקות נחמדות מהספסל.
אני בטוח שעברנו למערב.
טוב, רוזיר, עוד מעט. עוד רגע נעבור למערב, רוזיר בעונה הראשונה שלו נראה אבוד, כמו שאני לא זוכר, רוקי שנראה אבוד הרבה שנים. אחוזים שלו היו קטסטרופה, הביטחון שלו היה בקנטים, היכולת של סטיבנס לבנות אותו, לבנות לו את הביטחון, והיכולת של הבן אדם שהתחיל את העונה כרכז השלישי של הקבוצה שלו, להתעלות בצורה כזאת במאני טיים, זה פשוט בלתי נתפס.
ושוב, דני אינג' מקבל החלטות לגבי שחקנים עם פסיכולוג צמוד, אפילו עם צוות פסיכולוגים, והם בודקים את הדברים האלה, הם בודקים מבנה אישיות, ואתה יודע, שאתה חושב על דני אינג' השחקן, שרוב מאזיננו לא ראו אותו, כן, אבל דני אינג' השחקן לא היה לו כלום. הוא היה שחקן בייסבול מצוין, דרך אגב, הוא נבחר בדראפט כשחקן בייסבול מקצועני, היה, אתה יודע, מורמוני כזה, שלא שותה קפאין, לא שותה אלכוהול, מן הסתם, אסור לו, אתה יודע, מגיע לבוסטון סלטיקס, לעיר הגדולה בפעם הראשונה בחיים שלו, אתה יודע, והוא פשוט, אתה יודע, פשוט לחימה עד כאילו, אף שחקן לא לחם יותר ממנו, ואתה רואה את הפיסריק הזה, שהוא מטר 90 בקושי, נכנס בשחקנים, הולך מכות עם שחקנים גבוהים וחזקים ממנו, וזה בדיוק האישיות שאינג' מחפש לקבוצה שלו, ואני חושב שבסופו של דבר הוא מצא. אפרופו אישיות, רייג'ון רונדו, אפרופו שחקן שנבחר בדראפט על ידי דני אינג'.
זה המעבר הכי אלגנטי שאפשר לעשות מבוסטון למערב היום.
כן, יש את את סקריטרי ואת רונדו, פלייאוף רונדו. אני באמת לא זוכר שחקן שכל כך לא מתאים לכדורסל המודרני, שהוא כל כך טוב בכדורסל המודרני. שחקן שהוא מאוד בעייתי מבחינת כל מה שקשור לאישיות, הוא מאוד דומיננטי, כל הזמן מדבר במגרש. אתה רואה אותו צורח, יש איזה וידאו שלו, שהוא פשוט מזיין את השכל על המגרש, כל הזמן, זה פשוט נורא. אם אני הייתי משחק איתו, הייתי נטרף, כן, על הספסל, כן, לא זורק טוב, ועדיין, שיא הסיסטים בפלייאוף, ב-20 שנה האחרונות, אתה יודע, רק מג'יק ג'ונסון ו...
סים נשו ב-2007.
כן, כאילו, אבל כאילו רק שני שחקנים כאילו עשו...
כן, מג'יק וסטוקטון.
מג'יק וסטוקטון ורונדו. עשו כאילו יותר מ-20 אסיסטים בשני משחקי פלייאוף במהלך שנה. אז רונדו, הוא... האם רונדו זה השחקן בעצם שיכול לנצח את גולדן סטייט וגם את יוסטון?
אני חושב שלא, בדיוק בגלל מה שאמרת, כי כן ראינו שגולדן סטייט נותנת לו מטר, וכן ראינו שזה משתלם לה. רג'ון רונדו הוא כן השחקן שניו אורלינס הייתה צריכה, כי אנחנו רואים אותו יודע לעשות, הוא לא הבן אדם שיקלה לך את השלשת ניצחון, אבל הוא הבן אדם שכן יודע, יש לו חושים אילאיים של איפה כל שחקן נמצא על המגרש, הוא יודע לעשות את השחקנים של ידו טובים יותר.
אפרופו לשים את השחקן הנכון במקום הנכון, אז רונדו עושה את זה על המגרש.
בדיוק, כי מה שקרה עם ניו אורלינס במשך שנים, דרו הולידיי היה הרכז הפותח שלהם. והולידיי הוא הרבה דברים, אבל הוא לא ממש רכז טבעי, כלומר אין לו את היכולת ראיית משחק העילאית כמו שיש לרונדו, ברגע שהעבירו אותו לעמדה מספר 2, פתאום ראינו אותו הרבה יותר חופשי, הרבה יותר נאו, עמדה מקבל כדורים אוף דה בול, וגם יכול לקלוע וגם יכול לחדור ולנצל את האתלטיות שלו ולעשות את הדברים האלה, ומהבחינה הזאת רונדו הוא השחקן היחיד בחמישייה של ניו אורלינס, זה קצת כמו פילדלפיה, אגב, בצד השני, השחקן היחיד בחמישייה של ניו אורלינס שלא יודע לקלוע מבחוץ, זה הרכז שלה.
זה קצת מצחיק, אני חושב שהוא יודע, ואני חושב שהוא עשה...
הוא יודע והוא גם יכול.
אני חושב שהוא עשה בינו לבין עצמו איזה קטע כזה, שהוא הולך לשחק רק על הסיסטים, וזה בצורה מרגיזה לפעמים. היום המשחק בשעה טובה, אני מפציר בכם, תמצאו זמן, תראו את המשחק הזה, מאזיננו, אנחנו נוציא את הפרק הזה בתקווה עכשיו בתשעות הצהריים, תראו את המשחק ב-10:30 יום ראשון, רונדו יכול לקלוע הרבה יותר, הוא יכול לאסוף הרבה יותר נקודות מה שיש לו, הוא כאילו כל כך מחויב לעניין הזה של הסיסטים, מזמן אני לא זוכר שחקן בליגה, שכל כך מחויב לאסיסטים.
כן, הוא במובן הזה, הוא שחקן, כאילו, הוא אולד סקול בקטע הזה, הוא אולד סקול מאוד.
מלבד וויסטבורג, שהוא צריך לזה בשביל המספרים, אז רונדו זה כאילו אפילו לא בשביל המספרים נטו, זה משהו עקום בינו לבין עצמו.
חברים, מתלאו, בשביל שהחברים שלך יהיו יותר טובים, כי אם אתה יודע שאם יש לך, אם החברים שלך טובים, הקבוצה שלך תנצח.
כן, אבל יש סיטואציות שבהן אתה רוצה שהגארד שלך גם יקלע, כי זה ימשוך אליו יותר שחקנים, זה ירווח טיפה את עבורם. יש נקודות שרונדו זה קצת נהיה אפילו מגרעה עבורו. אני בטוח שהמאמן שלו אפילו רוצה שבסיטואציות מסוימות הוא כן ידחוף לסל, הוא כן יזרוק מרחוק.
והוא יודע אגב לעשות את זה, ראינו אותו גם
בסדרה. הוא עשה את זה בבוסטון לפני 8 שנים.
הוא עשה את זה בסדרה הקודמת נגד פורטלנד, כשפורטלנד החליטה שאוקיי, הולידי לא ינצח אותנו, דייביס לא ינצח אותנו, אז רונדו ניצח אותם עם שלשות ועם סלים מטורפים.
אני חושב שבאמת בסופו של דבר זה עניין של רונדו וקריאת המשחק שלו. הוא אומר, יש לי 50% מהשדה, לא יש מהאזור הזה 60%, הוא צריך לקלוע.
יש להם סיכוי,
אני חושב שהוא חושב ככה,
יש להם סיכוי לקחת עוד משחק,
יש להם סיכוי לקחת את משחק 4, אני לא יודע אם יותר משני משחקים. יש להם
שניים ימדים, שניים ימדים, איזה סיפור אדיר.
כן, האמת שאני ממש ממש מחזיק להם אצבעות, שום דבר נגד גולדן סטייט, אני ממש מחזיק אצבעות לגורנס הלילה. גולדן סטייט היו לה הרבה דברים שלא עבדו לה במשחק השלישי ויעבדו יותר טוב היום, כי הם לא רוצים בעצמם,
כי קרי לא יחטי שוב 12 זריקות ומה לעשות,
ודורנט לא כל כך שיחק טוב, וכנראה שהם יעשו עוד שינוי בחמישה.
הם עושים מיני אוברדוביץ' כזה, עכשיו כל סדרה הם מאבדים משחק אחד, זה מרגיש.
הם יותר שבריריים, גם גולדן סטייט יותר שברירית עכשיו ממה שהייתה בשנה שעברה. הספסל שלה פחות טוב, רוב השחקנים שלהם עוד שנה של וויר אנד
טיר, כן, אתה יודע.
איגודלה כבר התחיל, מה שנקרא, כבר עבר את הפסגה וכבר מתחיל במדרון.
וגם טיפה קשה, אתה יודע שכל השנה הכוכבים שלך לא משחקים כל כך הרבה, אתה יודע, לברון שיחק המון מתחילת העונה. הכוכבים של גולדן סטייט היו בהילוך ראשון, שני, ופתאום אמרו להם תעברו לחמישי, וזה כנראה לא כזה טריוויאלי. אתה יודע, קוק עד לפני שנייה שיחק מה, 35 דקות, 30 דקות, פתאום הוא יורד לכלום בפיתה, הדקות האלה חזרו לכוכבים.
אחד מהדברים היפים בסדרה הזאת, זה אלווין ג'נטרי, שהוא לשעבר עוזר מאמן בפיניקס סאנס, פיניקס סאנס המפורסמת של דנטוני,
ושל
סטיב קר,
הרן
אינגן, ה-7 seconds or less, כאילו לזרוק את הכדור לפני שבע, ואתה רואה שג'נטרי עשה את ההתאמות הנכונות במשחק השלישי, עשה את המקומות הנכונות, והוא עובד טוב עם רונדו, ומן הסתם דייביס יוצא, כאילו אנחנו פספסנו את היוניקרון בחדר, כן? דייביס בעצם ניצח את המשחק עם הנקודות שלו, ועם החדירות שלו, ועם הכדורסל המשובח שלו, מן הסתם.
תשמע, גם מירוטיץ' שלו,
נכון, נכון.
פורוד נהדר, אתה יודע מה, שם דאבל דאבל,
נכון.
גיים אפטר גיים.
אחד מהדברים שהכי אהבתי בג'נטרי, שכאילו, הוא מגיע לדבר עם סטיב קר לפני המשחק, וסטיב קר כאילו עושה לו, כאילו, מן הסתם מכירים אחד את השני וזה, אז הוא אומר, אני צריך להיות נחמד אליך עכשיו, בגלל שכולם מצלמים אותנו, אבל אני רוצה להרוג אותך, כן? ואז שאלו עם ג'נטרי, שהיה גם עוזר מאמן
בגולדן
סטייט, שאלו את סטיב קר אם ג'נטרי הוא מהענפי אימון שלו, ואז
סטיב קר, מה שאלו אותו?
האם הוא מהענף, מהברנצ'ים שלו, אז הוא אמר, מה זה הוא אוכל מה זה? הוא היה ציפור קטנה, הוא היה גוזל קטן, לקחתי אותו ואהבתי אותו, כאילו, אתה יודע, הוא מן הסתם צוחק על זה, ג'נטרי, הוא מאמן ועוזר מאמן יותר מנוסה מסטיב קר אפילו. קיצר, אתה רואה שוב, איך הפיניקס סאנס הזאת של אז משפיעה על הליגה היום, ואנחנו מדברים היום על הליגה המהירה והרצה.
זה לא רק, אם אתה רוצה לקחת את התהליך עוד אחורה, זה הגולדן סטייט ההיא שהעיפה את דאלאס.
לא, אבל ההשפעה הגדולה,
הגולדן סטייט של TMC הייתה, אבל היא לא הצליחה לקחת אליפויות, והיא לא הצליחה להגיע רחוק בפלייאוף,
ואחרי הגיע עידן הקיפון.
לא, פיניקס הגיעו לגמר
מערב,
כן, והם ניסינו לסן אנטוניו.
אם אתה מסתכל על ההשפעה
של הדחיפות, כן, כולם זוכרים את מה שקרה שם.
אגב, ג'נטרי לקח אחר כך,
כן, לפני שאתם זוכרים, סן אנטוניו פעם הייתה מלוכלכת as fuck.
כן. כשזה היה אופנתי בליגה להיות מלוכלך as fuck. עכשיו, אחר כך נהיה אופנתי להיות יפה, אז הם נהיו יפים, והם עשו את זה יותר טוב מכולם. ג'נטרי צריך לזכור גם לקח את פיניקס ב-2010 לגמר מערב נגד הלייקרס. זאת כבר לא הייתה 7 seconds or less, זאת הייתה קבוצה יותר מאוזנת, הייתה בנויה קצת אחרת, עם יחידת ספסל טובה, עם ג'ארד אדלי שם שנתן דקות איכותיות, ועדיין עם סטיב נש. ג'נטרי מאמן טוב, ולא תמיד הוא מקבל את ההזדמנויות, אבל בניו אורלינס יש לו שם מספיק דברים, ויש את האמרה הזאת ששחקנים משנה יותר טובים במשחקי בית, אז ראינו את זה אצל איאן קלארק, ואני חושב ש ראינו את זה אצל ליאן קלארק, שבמשחק שלוש נתן את משחק השיא בקריירה שלו בפלייאוף, וקלארק יודע לשחק בפלייאוף, אנחנו ראינו את זה כשהוא היה בגולדן סטייט, ואם ניו אורלינס תצליח לקבל משחק טוב, או מקלארק, או מסולומון היל, או מאיטואן מור, יש לה סיכוי טוב מאוד לנצח גם במשחק הרביעי.
ועדיין היא צריכה 40 נקודות של דייביס, עוד שני משחקים של 40 נקודות, ודייביס בטח באוקלנד, הם יצטרכו את דייביס במיטבו בשביל שיהיה להם סיכוי. כאילו אנחנו מדברים על רונדו וכאלה, אני רוצה לפני שאנחנו חוזרים, שאנחנו עוברים ליוטה ג'אז יוסטון, אוקיי, אוכמניות, אבוקדו, שתי בננות קפואות, טרד, חלבון שקוראים לו ווי, קולגן, שזה עוד משהו, קולגן, חלבון, קולג'ן, מצ'טה, גרין טי.
מצ'ה,
נכון, מצ'ה, סליחה. צ'אי, סידס.
אני מקווה שהוא לא שותה מצ'טה, למרות שאצל רון.
הם, סידס.
אוקיי, הם סידס זה דרך טובה להשיג חלבון.
דבש ושתי כוסות של חלב שקדים. זה מה שרג'ון רונדו שותה במילקשייק אחד, עשו כתבה על זה בדרינגר, רג'ון רונדו אחד מהאנשים הכי רזים ב-NBA מבחינת אחוזי שומן, יש לו רק 0.6, יש לו רק 3% שומן או 4% שומן, שזה משהו היסטרי וזה מן הסתם קשור לגנטיקה שלו.
מה שאמרו להרוג כל אחד אחר מכם.
כן, כן, אל תתקרבו לשם, ספורטאים אולימפיים זה עם 7-8% שומן, אז אל תנסו, אבל בגלל הייחודיות הגופנית שלו והפיזיולוגית שלו, הוא פיתח לעצמו מעין מילקשייק כזה שהוא שותה לפני המשחק, זה כל הדברים שהוא צריך, ואחת מהסיבות שהוא כל כך טוב, אנחנו, הלינק הזה הוא באמת, הכתבה הזאת בדרינגר היא ממש ממש מעניינת לכל מי שמתעניין בגוף הספורטאי ואיך מתקרבים, קוראים לזה רייג'ון רונדוז סיקרט סטאף, נקווה שזה רק זה במילקשייק. אפרופו מילקשייק, אני לא יודע איך לעשות את המעבר הזה, דונובין מיטשל,
דונובין מילקשייק,
דונובין מילקשייק, יש לו כבר עכשיו יותר ניצחונות פלייאוף מגורדון היימורד, ביוטה ג'אז ובכלל, אני יודע, אתה מסתכל על דונובין מיטשל והוא היה מאוד לא יעיל במשחקים, כלומר מבחינת הקליעות, ועדיין הוא פאקינג רוקי שעושה דברים מטורפים נגד הקבוצה הכי טובה בליגה, מבחינת זה, ועדיין, יוטה ג'אז בשביל לנצח עוד משחק אחד נגד יוסטון, צריכה משחק עם פחות מ10 עיבודים, 60% מהשלוש, ודונובין מיטשל במוד ג'ורדן, כלומר, ואני חושב שכל קבוצה שתגיע מול יוסטון, אם זה קליבלנד, בוסטון, או גולדן סטייט, או ניו אורלינס, כן, זה מה שצריך לעשות נגד יוסטון, אתה צריך לשחק מושלם בשביל לנצח אותם מתמטית, כי זה מה שהם מנצחים אותך מתמטית, מנצחים אותך עם המספרים.
מיטשל הוא באמת תופעת טבע, והיכולת שלו לתקוף את הטבעת, והיכולת שלו ללמוד תוך כדי תנועה, הן יוצאות דופן. אגב, איזה פלייאוף לאנשים מילואי, לגרדי מילואי, וגם טרי רוזיר וגם דונובין מיטשל. והוא עשה באמת את הכי הרבה נקודות לרוקי בשמונה משחקים ראשונים, מאז לו אלסינדור וויל צ'מברליין.
לו אלסינדור זה קרים בקוד שבא, כן.
הוא עוד היה אז לו אלסינדור, זה היה כל כך מזמן. המספרים שלו באמת בלתי נתפסים, והאימפקט שלו בלתי נתפס. ליוסטון יש תרופה לכל דבר בליגה, מבחינה הגנתית, וליוסטון יש את המנטליות הזאת שבגולדן סטייט, בהתחלה עשו אותה של ה-switch everything, של לא משנה איזה שומר בסוף יצא עליך, זה יהיה שומר טוב, כן. ואנחנו רואים את מיטשל, הוא כל הזמן, אגב, אפילו כשהוא מצליח להגיע מול הרדן, שזה כאילו המיסמאץ' הכי, שמיטשל הכי רוצה אותו, אז הרדן מספיק פיזי הרבה פעמים כדי לדחוף אותו מהצבע. מיטשל עדיין לא פיתח בצורה מושלמת את הפלוטר הזה מ3-4 מטר, הוא עושה את זה כבר טוב.
אתה יודע למה זה לא מושלם אצלו?
כי הוא רוקי.
כי הוא נולד בשנת 95.
כן, כנראה, כן.
כמה?
דונובין מיטשל יליד 96, 95?
97, 98?
לא, דעתי הוא עשה קולג' יותר משנה.
הוא בן 20, דאסקל.
לא, הוא לא בן 21.
הוא עשה יותר משנה של קולג'ה, אני חושב זאת אחת הסיבות שהוא נבחר נמוך.
הוא 96, הוא יליד 96.
פחות אפסייד,
שאגב, אתה מכיר את הסיפור, שהוא הגיע, אחרי השנה הראשונה שלו בקולג', הוא הגיע למחנה של CIA, הסוכנות, והוא פגש שם את פול ג'ורג' וקריס פול, ופול ג'ורג' וקריס פול שכנעו אותו ללכת ל-NBA, כי אמרו לו, תקשיב, אתה שחקן NBA, אחרי שהם ראו אותו משחק, אתה צריך לשחק ב-NBA, אתה לא צריך לשחק עוד שנה בקולג', והוא כאילו, הם שכנעו אותו להיכנס ל-NBA, ואחר כך הוא מדיח את פול ג'ורג' מהפלייאוף, ועכשיו הוא מול קריס פול. אז זה סיפור נחמד על מיטשל.
אבל הוא, ראינו אותו במשחק 3, אמר את זה ג'ון סטוקטון הכי יפה כשראינו אותו, he's not impervious to youth, הוא לא בלתי חדיר להיות צעיר.
אף אחד לא.
לצעירות, אף אחד לא, ואנחנו רואים את זה אצל סימוס, אנחנו רואים את זה ג'ייסון טייטום פחות, כי הוא כנראה בלתי חדיר, הוא משחק את זה סטיבן סמינהג, כיפת הגנה.
לא הזכרנו את ג'ייסון פאקינג טייטום,
שמה הוא עשה, עבר את ברד באיזה הישג סטיסטי,
תעבור הלאה. 20 נקודות, 5 משחקים רצופים בפלייאוף, שזה אף אחד לא עשה כרוקי, לא משנה.
אבל יש לו את הפריבילגיה שאין למיטשל.
כן.
הוא לא נתקל, אתה יודע, שמדברים על ביינס וכל מיני כאלה, שאתה אומר שחקני הגנה מעולים, עם כל הכבוד.
ג'ואל אמביד, שהוא מועמד לשחקן ההגנה של השנה?
סבבה, אז אני רק אומר, המזרח מעוות קצת את הדברים.
עזוב, מה, פילדלפיה זה קבוצת הגנה טובה מאוד.
בעונה הרגילה, משהו קורה לפילדלפיה בפלייאוף, המשחק הזה...
משהו קורה מול בוסטון וטייטום.
כן. אני רק, אוקיי, קוויאט.
אני חושב שעדיין אם אתה לוקח את זה, יוסטון וגולדן סטייט זאת עדיין רמה מאז כל הליגה, ועכשיו מיטשל פוגש את יוסטון, שזאת קבוצה באמת, קבוצת הגנה מטורפת, ואנחנו רואים כמה זה קשה לו, וכמה... אנחנו רואים כמה זה קשה למיטשל וכמה יוסטון מצליחה לעשות לו את החיים קשים, מכריחה אותו לזריקות שהוא לא אוהב וגורמת לו לאבד את הביטחון, וברגע שמיטשל משחק בלי ביטחון זו טיוטה אחרת. בוא נזכור, אם ריקי רוביו היה קשיר לסדרה הזאת, אני חושב שמשחק
הרבה עומס, הרבה עומס על מיטשל יותר מדי.
המשחק הזה הרביעי הלילה כל כך חשוב ליוטה, כי אני חושב שהם יודעים איפשהו בפנים שאם הם מנצחים הלילה, ריקי רוביו עוד יחזור לסדרה הזאת ויכול לחזור למשחק 6, אמנם בפיגור 2-3, אם וכאשר, בהנחה שיוסטון עדיין קבוצה יותר טובה, אבל אם יוטה יודעת שהיא מקבלת את רוביו להמשך הסדרה הזאת, זה יכול לתת לה הרבה...
כן, הפציעה הזו של רוביו מאוד מזכירה את הפציעה של רונדו בשנה שעברה, כי שני שחקנים שלא ציפו מהם פתאום להתפוצץ ככה, והם שניהם התפוצצו.
כן.
רוביו עם תצוגות של 30 נקודות בפלייאוף הזה, ממש חבל על הסדרה הזו שרוביו לא יזכה לראות אותה.
אחד מהדברים אבל שכן מיטשל עשה, כאילו, אוקיי, רוביו נפצע, הוא בעצם לוקח את תפקיד הרכז מרוביו, ובמשחק הראשון שלו כרכז בפלייאוף, הוא שובר את צי הפרנצ'ייז של יוטה ג'אז לאסיסטים למשחק לרוקי, של, מן הסתם של ג'ון סטוקטון. הבן של ג'ון סטוקטון, דיוויד סטוקטון, עלה על המשחק מול יוסטון, נראה כמו... כמו הילדים האלה שעושים להם מחוות מרגשות
שמכניסים אותם בבין הרבעים לשחק.
כן, בוא, זה אני מתאר לעצמי שהוא שחקן טוב מאוד, אבל אתה יודע, זה נראה כל כך משונה לראות 1.70 מטר. מה זה הגובה הזה? כאילו הוא ממש קטן.
75.
כן, הוא ממש קטן מול המפלצות האלה בזה. מה שכן, אני רוצה לעבור ליוסטון. ג'יימס הרדן, היה לו לפני העונה הזאת 4.7 עיבודים במשחק בפלייאוף, כשחקן יוסטון. העונה, יש לו רק 2.5 למשחק, הכי נמוך שלו מאז התקופה באוקלהומה. האם אנחנו רואים איזשהו שינוי מנטלי משמעותי ביוסטון?
אנחנו רואים את קריס פול עם הכדור. הרבה יותר, וקריס פול הוא מקבל החלטות יותר טוב מהרדן, כמה שזה קשה כשהרדן בעונת MVP, עדיין קריס פול יודע לשמור על הכדור בצורה מעולה. הסטטיסטיקה הכי מדהימה שאני לוקח ממשחק 3 נגד יוטה, קודם כל פול היה ביום קליעה לא טוב, הרדן היה ביום קליעה בינוני, ועדיין יוסטון, חוץ מקלינט קפלה ששתה...
וגורדון לא מבריק בפלייאוף הזה.
גורדון היה מצוין במשחק
3. נכון, אבל הוא לא מבריק.
לא מבריק בפלייאוף הזה, והסטטיסטיקה שאני לוקח איתי, ב-30.5 דקות הראשונות של משחק 3, אף שחקן ביוסטון פרט קלינט קפלה, שגם היה בעיקר בעבירות תוקף ובחסימות לא חוקיות, לא איבד כדור. הם יודעים לשמור על הכדור בצורה אחראית, הם יודעים לקחת את הכדור מהקבוצה היריבה. הפער הזה של 5-6 עיבודים זה כבר פער משמעותי, כי יוסטון יודעת לרוץ.
כן. על בדיוק, הם יכולים לפתוח לך הם יכולים באמת, אתה מאבד את הכדור 5 פעמים, הם יכולים לעשות לך, הם יכולים לגמור אותך ב-20 הפרש עם העיבודים האלה. כלומר, זה, אתה יודע, זה...
אני זוכר את התחלה של משחק 4, ג'ו אינגלס קלה 3 מ-9 מטר בהתקפה הראשונה, האולם של יוטה בטירוף, תוך 5 דקות זה 19-5 ליוסטון, ואתה רואה לאן המשחק הזה הולך.
כן.
הם יודעים להרוג אותך בכל כך הרבה דרכים, והם עשו את זה כשהרדן דואג להכניס את החברים שלו למשחק, אז גורדון וטרבור אריזה ופי-ג'יי טאנקר עושים את הסלים החשובים, וקלינט קפלה עם הגגות המטורפים שלו, יוסטון יש לה, אני שוב, הלכתי בתחילת הפלייאוף על יוסטון בתור אלופה, שום דבר שקרה מאז, כולל ההפסד במשחק 2 נגד יוטה, לא שינה את...
ואיך בכל זאת עוצרים את יוסטון? כי אתה יודע, אני איך שאני רואה את זה, הם בסופו של דבר הגיעו לנקודת טורונטו הזה, שהם עומדים בפני הדבר שבולם אותם ופוגע בהם. קריס פול לא היה שחק, לא שיחק בגמר, לא שיחק בגמר אזור, אזורי, כל הקריירה שלו. ג'יימס הרדן, יש לו את העניין הזה שהוא נחנק במשחקים חשובים. זה פשוט דברים שקרו, זה לא משהו שאנחנו ממציאים. איך בכל זאת אתה עוצר את יוסטון הזאת? כלומר, אוקיי, להגיד, לרוץ אליהם לשלשה, זה סבבה, אבל הם קולים את הדבר הזה, ושוב, הם הורגים אותך בכל כך הרבה דרכים, כאילו, איך עוצרים אותם?
ג'יימס הרדן קרס בעיקר במשחק בפלייאוף, סדרות פלייאוף קודמות, כי הוא היה הבן אדם היחיד שהוביל את יוסטון, וקריס פול קרס בסדרות פלייאוף, בגלל שהוא היה בן אדם היחיד שהוביל את הקליפרס. יש להם אחד את השני. זה אומר שאף אחד מהם לא צריך לסחוב את הקבוצה שלו 40 או 48 דקות, והיכולת הזאת לשמר כוח, לשמר קבלת החלטות לדקות האחרונות, היא כל כך משמעותית כשמדובר בשני שחקנים עם אחוז שימוש גבוה, כמו
מה, אז אין קלין קפל אומר, עדיין לא סופרים אותי. עדיין.
קפלו לא מקבל החלטות.
קפלו כן, אבל כל כך משמעותי. הוא מאוד משמעותי. תביא כמה היה חסר לקליפרס, שחקן בשנים שהם תמיד היו עפים בכל מיני סיטואציות הזויות, שחקן עם ביצים, ושדע שיכול לייצב את הספינה שיש עכשיו בעיות, וגם לשנה שעברה נגד סן אנטוניו, כמה היה חסר להם, ליוסטון. היה שחקן פשוט לעצור את השטף. שחקן שדע לעשות כמה סטופים בהגנה, זה מאוד חשוב.
היה חסר ליוסטון בעיקר, מה שפופוביץ' עשה בגיונות נגד יוסטון, זה אמר ליוסטון, "היי, בואו תזרקו מחצי מרחק."
כן.
אז יוסטון הבדיו את קריס פול, שאין זריקה שהוא יותר אוהב בעולם מאשר זריקת חצי מרחק, והוא קולע אותה באחוזים.
והוא חותך את ההגנה עם הכדרור שלו, הוא יכול לחתוך את ההגנה, לצאת, הוא ממש, אתה יודע, כמו סכין שנכנסת לבטן, הוא הופך מבפנים, ואתה רואה את ההגנות קורסות לחלוטין, ואז מן הסתם, ברגע שאתה קורס פנימה, יוסטון תהרוג אותך מבחוץ. זה משחק כדורסל שכן, הוא מבוסס מאוד על היכולות של הרדן ופול, והם הקבוצה שאחת מהכי מעט מסירות. אבל עדיין זה פשוט מרשים מאוד לראות, אפילו אם זה לא הדבר הכי מעניין בעולם, כי הרבה פעמים הם סופגים פאול, הם כאילו לוקחים פאול, כאילו סוחטים פאול.
קבוצה שעושה בידודים בכל התקפה שביעית בממוצע, כלומר משהו כמו 14% מההתקפות שהם נגמרו בתרגילי איזוליישן. אגב, דיברנו על ג'ו, על
הכי הרבה בליגה,
בפרש של 80 קילומטר. עוד שחקן שפחות דיברנו עליו ופחות מורגש עד עכשיו, אבל יכול להיות משמעותי בסיטואציות האלה נגד גולדן סטייט, הוא ג'ו ג'ונסון, שהגיע מיוטה, ואנחנו זוכרים שקראו לו אייזו ג'ו. גם הוא שחקן שאתה נותן לו את הכדור עם הגב לסל, עם ה-6-7 שלו בגיל 950 כבר, יחפור.
מתושלח, חבר של מתושלח.
זה עוד שחקן שנועד בדיוק כדי לשבור את הדבר הזה. יוסטון ראתה שכשהיא משחקת יפה, זה לא תמיד הולך. יש להם עכשיו את היכולת לנצח אותך יפה, יש להם את היכולת לנצח אותך מכוער, יש להם את היכולת לנצח אותך בכל דרך שהיא.
באוויר, בים וביבשה.
כן. אחד מהדברים היפים זה שיוטה ג'אז, כשהיא משחקת טוב ממש, אז אנחנו רואים הרבה תנועת כדור, ובאמת קליות טובות, ודונובן מיטשל שהוא שחקן פנטסטי, אולי הכי טוב, כאילו, אולי הולך להיות השחקן הכי טוב, כשאנחנו נסתכל אחורה על הסדרה, אנחנו, זה כמו מייקל ג'ורדן נגד לארי ברד בזמנו, אנחנו יכולים,
השכלה 63, אבל הפסיד.
כן, לא, אבל אנחנו יכולים להסתכל, ונגיד, בוא נופן מיטשל היה שחקן, הוא הוביל בגיל 21 את הקבוצה הזאת.
זה מחזור רוקיז כיפי.
כן. מה שכן, כשאנחנו, גולדן סטייט היא יוטה ג'אז על סטרואידים, בהרבה מובנים. אני לא רומז שגולדן סטייט לוקחת את הסטרואידים.
לא, בשייקים האלה יש רק
כן, וכאלה. אבל גולדן סטייט קבוצה כמו יוטה ג'אז, הרבה יותר מוכשרת, ואני חושב שאם הם יסתכלו על קווין סניידר, ואיך קווין סניידר מתמודד עם יוסטון, הלילה זה, נכון?
כן.
הלילה.
משחקי ארבע בוער בלילה.
לנס אמסטרונג.
זה בארבע בבוקר מתחיל.
דסקה, לנס אמסטרונג איפשהו עכשיו באיזה דירה בקומה 30 בתל אביב, צריך להביא אותו, תגיד, שאתה מסתכל על הברון, מה איך אתה מעריך את הסיכוי? הוא עושה צ'יטינג, צ'יטינג, אני יכול להגיד לכם בדיוק מה הוא עושה, צ'יטינג.
כנראה.
אנשים לא נראים ככה, תעברו הלאה.
כן, אגב, אחד מהדברים המטורפים על לברון ששכחנו, הוא 65% מהשניים נגד טורונטו בשבע שנים האחרונות. זה מטורף. לא משנה.
ממשיכים.
חזרה ליוסטון. אז גולדן סטייט היא כן הקבוצה שיכולה לעצור את יוסטון רוקטס, בגלל שהיא תהרוג אותך, אם יוסטון רוקטס תהרוג אותך באלף דרכים, גולדן סטייט תהרוג אותך באלף ואחת דרכים.
יש את הגיף המפורסם הזה של שני ספיידרמנים שמסתכלים אחד על השני, ככה הולך להיות גמר מערב של גולדן סטייט יוסטון, שתי קבוצות של המון סוויצ'בלס.
לא, סטיב קר הולך להפתיע אותם, אני אומר לך, הולך להיות פה הפתעות, הוא לא יעשה רן, אחרי הסדרה הזאת, תראה, כל השחקנים שם, כל הזמן אומרים, כמה הם מותשים מהקצב. כמה הקצב של ניו אורלינס מתיש אותם, לעומת סדרות מול סן אנטוניו, בטוח קרו הולך לשטפתן, אני אומר לך, הם ישחקו לאט, משהו הולך לקרות.
זה לא כזה רע ליוסטון. אתה חושב? זה לא רע שישחקו לאט, כי יוסטון זאת קבוצה שיודעת לשחק לאט, והיא נהנית לשחק לאט, וזה שוחק פחות שאתה משחק לאט מאשר כשאתה רץ 48 דקות.
אני חושב שההפך, אתה צריך...
To outgun them?
לא, אתה צריך פשוט... לשחק הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר, להרוג אותם בטרנזישן, כי אין לך שום דרך לנצח אותם בחצי מגרש, כי יש להם את שני השחקנים הכי טובים בליגה בחצי מגרש, הם ולברון, פול והרדן.
דורנט אומר מה?
דורנט אומר מה, וגם סטף קרי אומר מה, שגם הוא שוב בהתקפות מעבר הוא מדהים, אבל גם הוא, ברגע שהוא עובר את החצי, תקרא לזה התקפת מעבר או התקפת חצי מגרש.
אנחנו חושבים שאנחנו נדבר אחרת אחרי הסדרה הזאת, אם דורנט פתאום ישתלט עליה והם יעשו איזה 4-1 כדי נדבר אחרת לגמרי.
מן הסתם, אתה יודע, דורנט זה השחקן, היא פוטנציאל השחקן השני הכי טוב בעולם, אתה יודע, כי אולי הרבה פעמים, אולי השחקן הכי טוב בעולם.
כשהוא רוצה.
כשהוא רוצה.
כשנחה המוזה.
בדיוק, תראה, לפי דעתי יוסטון כן יכולה להתעכל בהמון בעיות, אם אחד מה-3&D שלהם הולך להיפצע, אם טרבור אריזה לא מגיע ב-100%, אם גורדון לא מגיע ב-100%, אם הרדן צריך לקחת עליו יותר נגיד, אז אנחנו כן יכולים להתעכל בבעיה, כי הם כן עדינים במובן הזה של פציעה אחת יכולה להרוס שם את הכל.
אגב גם גולדן סטייט.
וגם גולדן סטייט, אבל גולדן סטייט אנחנו ראינו אותם שגם שסטף קרי, שזה השחקן השני הכי טוב שלהם, אולי השחקן הכי טוב שלהם.
כן, אבל הם קיבלו את סן אנטוניו בלי קוואי ועל סף פירוק. בוא נגיד אם גולדן סטייט מקבלים כל קבוצה אחרת בסיבוב הראשון הזה בלי סטף קרי, לדעתי מפסידים לפחות פעמיים.
אוקיי.
גם נגד סן אנטוניו היה להם קשה לסגור בסוף את משחק 5, ונכון שקרי הוא שחקן מאוד משמעותי בהמון מובנים, אבל גם גולדן סטייט, אם אתה מסתכל על העומס של השחקנים של יוסטון מול השחקנים של גולדן סטייט בשנים האחרונות, גולדן סטייט עמוסה יותר. גולדן סטייט קצרה יותר בספסל. גולדן סטייט מכל הספסל המפואר שלה, כמו שאתה אומר, קווין קוק כבר לא מתאים לרמות האלה, הוא היה סבבה כדי לסחוב אותם במשחקי עונה רגילה, וגם כדי לסחוב נגד סן אנטוניו בחלק מהדקות, זה היה נחמד. ניק יאנג זה לא שחקן שאתה יכול לשחק איתו. הם נשארים פחות או יותר עם איגודלה, שהוא קצת כבר פחות טוב, עם מגי שאתה יכול לשחק איתו 10-15 דקות, כיוון לוני שאתה יכול לשחק איתו 15-20 דקות, מה עוד נשאר לך שם? דמיון ג'ונס לא פקטור, זזה פצ'וליה כבר נוטרל לגמרי, פטריק מקאו עדיין לא חזר, הספסל שלהם קצר.
אם אתם צועקים כספי בבית, don't.
לא, קספי דווקא יכול לעזור.
בוא נגיד את זה ככה, אני אגיד את זה, עומרי קספי עכשיו היה יכול לעזור.
כמו כל אחד מהשחקנים האלה שציינת שצריך לעשות to step up.
כן, אבל אתה יודע, עומרי קספי לא קיבל את ההזדמנות to step up, כי הוא היה פצוע.
נכון.
אם קספי קשיר עכשיו, קספי גם מהם קבל דקות. גם בדקות משמעותיות.
הם כולם מקבלים דקות, אין מה לעשות, זה פלי אוף.
כן, כן.
אתה יודע, בגלל זה זה כל כך הרבה לבטים, לגבי מי אתה מכניס לפלי אוף.
בדיוק.
כי אתה צריך אותה אנשים האלה.
בוא נגיד, הטרגדיה הגדולה באמת של קספי זה הפציעה של סטף קרי. כי אם סטף קרי לא נשתה, אז אנחנו לא קווין קוק, וקספי גם היה חוזר בשלב מסוים.
וגם קרי עדיין חייב לו פיצה. וחייב לו כסף על פיצה, כי
מאחל לעומר שישאר לעונה הבאה.
כן, קספי הזמין את קרי לפיצה והוא לא שילם לו חזרה. אוקיי, גולדן סטייט ב-100% הכי טובה שלה, היא מנצחת את יוסטון רוקטס ב-100% הכי טובה שלה?
אני חושב שכן, אבל שוב, אנחנו כמעט לא ראינו השנה את גולדן סטייט ב-100% הכי טובה שלה, ואת יוסטון ב-100% הכי טובה שלה אנחנו ראינו יותר. כלומר, אני עדיין חושב שבסדרה הזאת תהיה סדרה עם פוטנציאל להיות הסדרה הכי טובה ב-4-5 שנים האחרונות, אולי חוץ מגולדן סטייט אוקלאומה סיטי ב-2016, בגלל ששתי הקבוצות בפרופיל כל כך דומה, שתי הקבוצות עם שחקנים ברמה כל כך גבוהה, שחקנים
מאמנים מצוינים, שמכירים אחד את השני, דרך אגב, מהפיניקס הזאת, של ה-7 שניות או פחות. כן, אנחנו רואים, אתה יודע, זה אחד מהדברים הכי יפים בסיקור הליגה הזאת, הכל מתחבר להכל, אתה יודע, אתה כאילו, הוא היה עוזר שלו, הוא היה מאמן שם, הוא גידל את ההוא, הם מכירים את זה, אתה יודע, זה מעין אחווה כזאת, שהם פשוט, אתה יודע, כולם, הרי בסוף של דבר, הם כולם מבינים שהם ביחד באותו עסק וכאלה, הם אנשים מקצוענים כל כך, ואתה רואה את היריבות הזאת שמתגבשת, ואת החברות, וזה פשוט נהדר לראות את זה. יש לך עוד משהו להגיד על גולדן סטייט, לפני שאנחנו עוברים הלאה לעתיד של הליגה?
בוא נעבור לעתיד של הליגה.
זהו, גולדן סטייט כבר זה פסה.
גולדן סטייט, כן, דיברנו עליהם הרבה, אני חושב שמשהו ברעב בסוף יכריע לטובת יוסטון. גולדן סטייט, אני לא אומר שהיא לא רעבה, אני לא אומר שהיא לא רוצה לנצח, אני לא אומר שהיא לא מספקת רגעים של כדורסל, שאתה ממסגר ריצה שלהם, ואתה אומר את הריצה הזאת, אני לוקח לאחל התהילה, בסוף אני חושב שיוסטון תרצה יותר.
אני חושב שכשאתה מגיע אל המלך,
you better not miss.
בדיוק, אל תחמיץ.
רפרנסים לדוויר.
כן, אני חושב שזה...
you best not miss.
נכון לברון ונכון לגולדן סטייט, כי אוקיי, הם המלאכים. אוקיי, הם המלאכים.
כן, גם עומר לא סוגר את הסדרה.
מה?
רק אומר.
לא, ספוילר!
כולם מתים בסוף.
אוקיי,
קיץ.
קיץ, כי בעצם אנחנו...
כי מתחיל להיות חם בארץ ואנחנו הולכים בקיץ.
מתחיל להיות חם בקיץ. אז ככה, יש כמה סיפורים שהולכים ללוות אותנו, אפרופו, גם בחודשים הקרובים, כלומר, זה בזמן הפלייאוף הם כבר מתחילים להתחמם לקראת הקיץ, נכון, יש מונדיאל, אבל מה שיהיה מעניין יותר, למשל, זה לברון ג'יימס, מסיים את החוזה שלו בקליבלנד קוולירס, לאן הוא עוזב? יש כמה אופציות?
מכבי בית.
יש כמה אופציות? פילדלפיה. שזה מדהים יכול להיות, יוסטון, שזה מדהים יכול לקרות,
ולוס
אנג'לס לייקרס, שזה מדהים יכול להיות, כי מג'יק ג'ונסון מביא את לברון ג'יימס להיות הסנדק של השחקנים הצעירים, פלוס עוד איזה פרי אייג'נט, פלוס אולי קוואי לנארד, שאולי נדבר עליו, אבל אוקיי, מה...
עם קוואי זה מגניב, בלי קוואי זה לא מגניב.
זה יכול להיות, זה מגניב.
אני חושב שבלי קוואי לא יהיה לברון.
מעניין.
או בלי פול ג'ורג' לא יהיה, בלי סופרסטאר שני לא יהיה לברון.
וואי, קוואי זה לא פול ג'ורג', אם קוואי ולברון ביחד זה כזה, יאללה שתתחיל העונה, יאללה, 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 כזה אם צריך אתם משחקים ביחד.
ואני חושב שלברון מבין את זה וקוואי מבינים את זה.
זה all or nothing מבחינת הלייקרס לדעתי, כלומר זה...
אגב, הביאו את מג'יק ג'ונסון בשביל זה.
בשביל זה לגמרי. לא הביאו את מג'יק ג'ונסון בשביל להחתים את לונזו בול ולמצוא את קייל קוזמה בדראפט. לא. בשביל שג'ס בס, כן. כן, הביאו את מג'יק ג'ונסון בשביל שיביא את הלברון ג'יימס. את הפול ג'ורג', את הקוואי.
ולא רק את מג'יק, אלא גם את רוב פלינקה, שנזכיר גם היה סוכן של קובי בריינט, וגם אחד המנג'רים מתברר יותר ממולחים שיש בליגה, בן אדם שכל הזרקור הולך למג'יק, וזה סבבה, כשמג'יק יושב לידך, הוא כנראה ישכנע אותך גם למכור כליה בטרייד, על כלום. אז זה הקסם של מג'יק. אבל מבחינת הלייקר זה דעתי, זה דאבל או נאטינג, מה שנקרא בכל מיני משחקי קלפים, או שהם מביאים שני סופרסטארים, או שהם מריחים את הסיטואציה ואומרים, אוקיי, בסיטואציה כזאת אנחנו נשאר עכשיו עם השלד הזה עוד שנה, נבחר עוד שחקן טוב במקום ה-25 בדראפט, אולי נצליח, בוא נגיד ככה, אם הלייקרס נשארים עם השלד הזה, לוקחים במקום ה-25 בדראפט עוד שחקן טוב, מחתים את איזיה תומאס כשחקן שישי, לא עוד עונה על 12 מיליון דולר שיעלה מהספסן, כמו שהוא עשה בעונה שעברה, זאת קבוצה שכבר השנה מתמודדת על פלייאוף, ובשנה הבאה יכולה לקבל את קוואי כשחקן חופשי, או למצוא שחקנים אחרים בשוק, הלייקרס מצד אחד לחוצים לחזור לרלוונטיות, מצד שני, הסימנים המודדים שראו בשנה הזאת, אומר שעדיין יש להם את הלוורג', עדיין יש להם אורך רוח. אני, שוב, לייקרס זה קבוצה שכשאתה מדבר על לחזור על רלוונטיות, לא, זה לא ניו יורק ניקס. לוס אנג'לס לייקרס צריכה להיות רלוונטית כל שנה, וכל שנה שהיא לא רלוונטית, זאת בעיה עבור, כאילו שזה נשמע מגוחך, כן, כי הליגה פורחת, אבל זה בעיה עבור הליגה, וזה בעיה עבור לוס אנג'לס לייקרס. שוב, לא סתם הביאו את מג'יק ג'ונסון, לא הביאו את מג'יק ג'ונסון בשביל לבנות קבוצה צעירה ומלהיבה, כן, הביאו את מג'יק ג'ונסון כדי להביא את הכוכבים שיביאו את האליפויות ויגיעו לגמרים ויפתחו את המותג הזה לוס אנג'לס לייקרס עוד יותר.
יש לנו עכשיו את לברון ויש לנו את גולדן סטייט, אבל בארבעה חודשים מאז האולסטאר, אף קבוצה לא מפחידה את הקבוצות לקיץ הקרוב כמו לוס אנג'לס לייקרס.
כי צריך, לזכור להזכיר למה, כאילו איך...
יש להם תקרת שכר של איזה 70 מיליון דולר ו...
שזה מתאים לשני
פרי אג'נט סופרסטארים, ומהבחינה הזאת הלייקרס חזרו כבר להיות רלוונטיים. זה מעבר לזה שהיכולת שלהם למצוא שחקנים נהדרים בדראפט ולבנות קבוצה צעירה ולבנות שלד צעיר, הלייקרס כבר עכשיו מפחידים, בגלל זה אני אומר, גם אם לברון יחליט שהוא מעדיף ללכת לפילדלפיה, הוא מעדיף ללכת לעשות את החצי בננה בוטים ביוסטון, גם אם לברון לא יגיע, וגם קוואי לא יגיע, וגם הלייקרס יסתפקו עכשיו בפול ג'ורג', הלייקרס חוזרו להיות רלוונטיים כבר עכשיו, okay. למרות שהם בלוטרי.
ולייקרס צריך להזכיר, גם יש להם את נכסים, בעצם המון, שחקנים המון צעירים נכסים. ובחירות דראפט, שהם יכולים בעצם להגיע לסן אנטוניו ולהגיד, תקשיבו, יש לנו חבילת בנייה אחת מחדש בשבילכם, קחו את אינגרם, קחו את לונזו בול, קחו את מישהו, תביאו לנו את קוואי, ויש לנו עוד 70 מיליון דולר מתחת לתקרת שכר, אם אנחנו ממשיכים עם ג'וליאס רנדל, לא משנה, אנחנו יכולים להביא כאילו את לברון ואת פול ג'ורג', וזה יהיה ממש ממש מעניין לראות את לוס אנג'לס לייקרס, שוב, זה המותג הכי גדול של הליגה הזאת, אוקיי? ואני חושב שגם הליגה נורא רוצה את זה, כלומר, הליגה רוצה את לוס אנג'לס
לייקרס. כן, המותג הכי גדול של הליגה הזו, יש מצב שזה כבר השחקנים ולא הקבוצות, יודע?
כן. עדיין, לא, בסדר.
אני חושב שלברון ג'יימס הוא המותג הכי גדול
שלהם. כן, לא, אבל עדיין...
מבחינת קבוצות, כן.
לייקרס זה, אין מה לעשות, זה משהו ענק, וברגע שאתה מכניס את כל לוס אנג'לס לתוך ה-NBA...
שאלה טובה, אם ב-2018 אין אפשרות לעשות ברנדינג נורא חזק, נורא מהיר. זאת אומרת, האם גולדן סטייט לא יכולה תוך שנתיים, שלוש, ארבע... לסגור את הפער של הפוטנציאל הכנסה, כי א' זה גם קליפורניה, ב' עמותה כל כך חזק, כי היום כמות העיניים שצופות בזה, התקשורת, עובדה שה-NBA נהיה ספורט של 12 חודשים, כי כל הזמן מתעסקים בזה.
הנה, אנחנו מתעסקים בחודשים שאחרי.
אני רק אומר, אפשר כנראה לסגור ברנד אווירנס, אם יש לך קבוצה כמו גולדן סטייט, אני מאמין מהר מאוד. זאת אומרת, הלחץ על הלייקרס הוא אמיתי. לא משנה כמה עשרות שנים היה לפני כן, אם הם לא יפעלו עכשיו מהר, היכולת שלהם לעשות ביג בקס בעתיד תרד, כמו הניקס. הניקס עם כמה שזה שם ענק.
אבל הניקס עדיין עושים ביג בקס.
הכל בסדר, אבל השם...
וזה היופי בליגה הזאת בעצם, שכל קבוצה עושה הרבה...
אבל לא בהכרח מה שהיה הוא שיהיה. אם אתה מסתכל על ביג ביזנס ואתה רוצה, אתה יודע, מדובר על עסקים של מיליארדים, יכול להיות שינוי מגמה.
אם אתה לברון ג'יימס, עזוב, אני לא אגיד את זה, לברון ג'יימס ככל הנראה הוא יעזוב את קליבלנד, גם הקבוצה שבנו סביבו, כאילו, הם מגיעים לאמצע, הם באוטוסטרדה על הטיפות האחרונות של הזה, כוח האינרציה לחלוטין, אבל עדיין כוח מסוים. לברון דיבר, הפעם היחידה שהוא דיבר על הפרי אג'נסי שלו, הוא אמר, אני צריך לשקול את מה שהילדים שלי רוצים. הילד שלו לברון ג'וניור, שחקן כדורסל, מבטיח ונראה טוב מאוד, הוא ילד...
מאיפה הוא קיבל את הגנים
האלה? מאיפה הוא קיבל את הגנים האלה של הכדורסל? מה זה?
מהשייקים של לנס אמסטרונג, במקום ה-30 בתל אביב.
הם חיים בלוס אנג'לס הרבה מהתקופות בחיים שלהם, הם אוהבים את לוס אנג'לס, הם שם בדרך כלל בפגרות, יש להם בתים שם, לברון עצמו, כן, יש לו עסקים, גם בסטייפל סנטר, בלייז פיצה, שזה אחת מההשקעות החכמות של לברון ג'יימס, קנה אותם בכמה זה, זה עכשיו שווה הרבה יותר, כמו ליברפול דרך אגב, לברון ג'יימס בעצם יש לו השקעות בלוס אנג'לס, יש לו חברת הפקה, שהוא רוצה להיות קרוב ללוס אנג'לס, כל הפמליה שלו היא עובדת בעולם הבידור, עולם הדוקומנטרי, עולם החדשות, המדיה, אז מן הסתם זה המקום להיות בו בלוס אנג'לס, פלוס אני חושב שכשאתה מסתכל על מורשת, האיש שיחיה מחדש את לוס אנג'לס, זה חתיכת, זה נחמד שיש בקורות חיים שלך, וכמובן, אתה יודע, זה נורא תלוי, אם הם יצליחו להביא את קוואי ופול ג'ורג' לפי דעתי, ועכשיו אנחנו נעבור לסן אנטוניו. סן אנטוניו, כל עוזר מאמן שלה, כולל בקי אמון, עוזרת המאמן היחידה הראשונה ב-NBA, מקבלים הצעות לשיחות ורעיונות עבודה. יש איזה, שליש מהליגה מחפשת מאמן, או חיפשה מאמן, ו...
נשארו שלוש קבוצות פתוחות כרגע.
כן, אבל...
היו עוד שלוש שכבר מינו,
או שליש מהליגה מחפשת, תחפש או מצאה כבר. כלומר, יש שינוי בזה שלה, ואנחנו מדברים גם על קבוצה כמו פורטלנד, שאולי יפטרו שם את המאמן.
לא מאמין, דעתי סלוצי שם.
גם אני חושב, אבל אתה יודע, זה בדיבור. אוקלאומה יש דיבור, למרות שפרסטי אמר שהוא לא יפטר את בילי דונובן, אבל, you know, טורונטו, אל תתפלא אם הם חוטפים סוויפ.
טורונטו עם סוויפ זה...
שמשהו ישתנה שם, אז אתה יודע, באמת שליש מהליגה, אין מאמנים, בוא נגיד, אין מאמנים בטוחים בתפקיד שלהם, או שהם עכשיו הגיעו לתפקיד, אז אנחנו רואים שכל העוזרים האמן של פופוביץ' עוזבים, טוני פארקר, מנו ג'ינובלי ופאו גסול ביחד הם בני 200, הם למרקוס אלדריץ' לא איזה פרגית צעירה, וקוואי לנארד, מי שהיה אמור להיות הכוכב הגדול אחרי טים דנקן, מי שהיה אמור לסחוב את הפרנצ'ייז הזה יחד עם פופוביץ', הוא כנראה לא המשיך. היה כתבה ממש ממש מעניינת ב-ESPN של רמון השלבון על מה בדיוק קורה ביניהם, יש שם מיליון ומשהו סיפורים מבולרס, מהתוכנית, מהסדרה שראם אוהב כל כך.
מאשר.
ו... מה הולך להיות שם?
בין הסיפור הכי מדהים והכי בלתי צפוי של החמש שנים האחרונות, זה שקוואי לנארד, שנראה כמו בשר מבשרה, בורג ממכונתה של סן אנטוניו, מפרק אותה מבפנים. ואם באמת סן אנטוניו הולכת עכשיו לפירוק, קוואי לנארד, אני לא יודע, יכול להיות שהוא ילך ללייקרס עם לברון, וניקח עכשיו ארבע אליפויות רצוף, יכול להיות שהוא ילך לבוסטון, ויקח ארבע אליפויות רצוף. קוואי לנארד לנצח יהיה האיש, שפירק את סן אנטוניו בפנים, שסיים את השושלת הזאת של 21 שנים, וזה עול, וזה חתיכת קטם לכל הקריירה.
אבל הוא, אתה יודע, גם החבר'ה, הוא עצמו לא מדבר, כן? כן. אבל גם החבר'ה מסביבו אומרים, תראו, הוא מרגיש שהם הוציאו אותו החוצה, שהם, הוא הרי לא רוצה, דיברתי עם המאמן האישי שלו, והוא אמר, הבן אדם לא רוצה לשחק שהוא לא ב-100%, כי המשחק שלו, כשהוא לא מרגיש ב-100%, וכשיש לך את הפציעה הזאת, שזה בעצם באזור שמחבר את השריר האחורי לברך, הסביר לנו את זה, זאבי גורדון שהגיע לפה, פיזיותרפיסט, והסביר לנו את הפציעות האלה, כשהוא לא מרגיש ב-100% בקפיצה שלו, אפרופו שחקן אקספלוסיב, שחקן עם נפיצות גבוהה, אז הוא לא רוצה לשחק, וסן אנטוניו אמרו לו, תקשיב, תשחק, אתה בריא, אז על זה מתבסס העניין, ואז הוא אומר, שנייה, סן אנטוניו פתאום מסיתים נגדי, אומרים כאילו שהוא לא רוצה, ויש ישיבות שחקנים שאומרים לי שאני לא רציני וכאלה.
תראו, שוב, יכול להיות שבמקרה של קוואי צודק, אני יודע דבר אחד לסן אנטוניו, סן אנטוניו זאת קבוצה שב-20 שנה האחרונות, היא מודל לשימור שחקנים, לשימור יכולות של שחקנים, לכך שקריירות יכולות להיות אצלך ארוכות. ראינו איך טים דנקן, ראינו את ג'ינובילי שדיין בגיל 40, כולם רוצים שהוא יחזור והוא שחקן נהדר. משהו בסן אנטוניו הם עשו נכון. קוואי לא רק, שוב, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שסן אנטוניו באמת טעו בקשר להערכה שלו, אבל ההתנהלות, כל מה שקרה שם מסביב, והעובדה שלפי מה שפיטר וסי פרסם בעמוד שלו לפני כמה ימים, פופוביץ' כבר אמר, אני לא מוכן אפילו שהוא יתקרב לכאן יותר, אז הוא פשוט פורר מבפנים, לא את המועדון הכדורסל, את ההילה של סן אנטוניו, את העומר, את
זה גם פרפקט, זה גם פרפקט סטורם כזה של גם חילופי דורות, וגם עובדה שפופ סובל מטרגדיה אישית. כן. והיכולת שלך להתמודד עם ילדים, עשירים, מלא אגו, שמדברים איתך על שטויות, כשאתה, יש לך בבית דברים כאלה, כנראה כן. זה יותר מדי גם לפופ.
אבל הוא לא נראה כמו ילד עשיר מלא אגו.
כן, אבל הוא עדיין ילד עשיר.
תראה, הוא תראה כמה פעמים פופ אמר, על הפוסי של זה.
אז יכול להיות שזה לא הוא.
הוא לא אמר פוסי.
הוא אמר גוף. פיל ג'קסון אמר על הפוסי.
בסדר, אז הוא אמר גוף. זה לא משנה. אתה מבין, הוא אמר כמה פעמים. אז מאוד יכול להיות שזה לא קוואי, אלא החברים מהשכונה של קוואי, שהצטרפו אליו, או משפחה שצריכה כסף.
אין לו חברים בשכונה, והמשפחה יש לה כסף. יש לו את הדוד שלו, צריך לזכור, קוואי, אבא שלו נרצח ב-2008. מי שבעצם לקח אותו וחיבק אותו, זה גריג פופוביץ' מצד אחד, ומצד שני זה הדוד שלו. דוד מצד, כאילו האח של אמא. הדוד, אנקל דניס, אוקיי? והאנקל דניס הזה, הוא רוצה לדאוג לאינטרסים של קוואי. עכשיו, הוא מגיע ומנהל מסע ומתן מול נייקי על חידוש החוזה שלו עם ג'ורדן ברנד. כן? והוא רואה שנייקי מציעה לו חצי מהכסף שהיא מציעה לכוכב בסדר גודל שלו. מדובר על טופ 5 פלייר, על שחקן שהוא אחד מהטובים בליגה. הוא שחקן אחד מהטובים, הוא MVP של גמר. אתה יודע, זה שחקן של מייקל ג'ורדן אמר עליו שהוא השחקן הכי טוב בליגה. כן, זה די, הוא שחקן טוב.
כן, יכול להיות שהוא מבין שסן אנטוניו זה לא המקום בשבילו.
נכון.
ועדיין כל ההתנהלות שלו, לא יודע, שוב, אני תמיד מבחינתנו בשנים האחרונות לברון ג'יימס והדיסיז'ן היה מודל לאיך הילדים האלה מקלקלים את הליגה, אני חושב שקוואי פשוט עקף אותו בסיבוב and then some בעונה הזאת, עם כל זה שהנסיבות כנראה מוצדקות
מבחינתו. אם אני נותן לך עכשיו קוואי לנארד בעצם עובר ללוס אנג'לס נגיד, אגב קוואי עצמו הוא מדרום קליפורניה, יש מצב שהוא רוצה להיות שם וכו', אי אפשר לדעת, זה ספקולציות, אם הוא מגיע ללוס אנג'לס, לוס אנג'לס יכולה להעביר לסן אנטוניו מספר שחקנים, שסן אנטוניו יכולה, יחד עם גריג פופוביץ' בעצם לבנות מחדש עם השחקנים האלה. ואנחנו מכירים שסן אנטוניו זה קבוצה שבונה את השחקנים, והשחקנים לא בהכרח צריכים להיות הכי מוכרים וכו'. אם היא מקבלת שחקנים ברמה גבוהה שהם יכולים לבנות סביבם קבוצה, אז אתה יודע, ההמשך של פופ זה זה.
המשך של פופ, קודם כל דיברת על עוזרי המאמן שלו שמתראיינים באמת בכל מקום, כרגע גם ג'יימס בורגו אולי פחות מוקם ביניהם, למרות שהוא כבר היה מאמן ראשי באורלנדו, זו תקופה, הוא הגיע יחד עם ג'יילר הנהגה מבוסטון לרעיונות האחרונים בשרלוט, וכנראה שזה יהיה אחד מהם. מסינה עדיין לא עזר, עם כל זה שכולם התראינו, אף אחד מהם עדיין לא עזר. אז נתחיל בזה, יכול להיות שגם אנשים מחכים כדי לראות מה יהיה עם פופ עצמו. אני חושב שפופ עצמו זאת השאלה הגדולה, בן אדם ב-69, זה הגיל שדון נלסון לא יימן ביותר ב-NBA אחר כך, פיל ג'קסון כבר לא יימן בו ב-NBA אחר כך. אתה יודע, כשאתה מסתכל על פופ, אתה אמרת בדיוק שהלייקר זאת לא קבוצה לבנייה מחדש. פופ זה לא מאמן לבנייה מחדש. לא בגיל הזה, לא במצב הזה, לא אחרי הטרגדיה הזאת. אני חושב ש...
אני כן חושב שאתה יודע, בגלל הטרגדיה הזאת, בגלל שיש לו את ארצות הברית, את הקבוצה של ארצות הברית באולימפיאדה, בגלל שלפי דעתי הוא מסמן הרבה יותר מאימון כדורסל, אתה יודע, הוא גם האג'נדה הליברלית שלו והאג'נדה המוסדית שלו, ואתה יודע, הוא דיבר ממש יפה, שאלו אותו האם יש לך כוח לאימון, ואז הוא אמר, אתה צוחק, זה העבודה הכי קלה שיכולה להיות למישהו, הוא אומר את זה יומיים לפני שאשתו מתה, ואז הוא כאילו, הוא מדבר על זה שכאילו הוא הגיע לגולדן סטייט, הוא אמר, הטיסו אותי לכאן, היה אוכל על המטוס, לא שילמתי על זה, זה היה בחינם, נחתתי, שמו אותי במלון פואר, לא שילמתי על זה, הגעתי למשחק NBA, ישבתי על הפרקט, לא שילמתי על זה, אתה יודע, ואז הוא אומר, יוצא לי לעבוד עם חבר'ה צעירים, הוא אומר את זה, יוצא לי לעבוד עם חבר'ה צעירים, אני רואה אותם גדלים, הם עושים ילדים, טוב, אנשים שלהם עושות ילדים, והם גדלים כאנשים, מתבגרים, מייצרים חברים לחיים, זה קול. אני כן חושב שפופוביץ' בגיל הזה, דווקא, אתה יודע, כאילו, הקטע הזה של לבנות קבוצה מחדש, ולהניח אותה בידיים של אחד מהעוזרים שלו, או העוזרות שלו, זה, אני חושב שכן, זה יכול להיות המורשת שלו, ואני חושב שהוא רוצה את זה.
אני מסכים איתך, אני רק לא חושב שהוא חייב להיות מאמן בשביל לעשות את זה. אני חושב שאם אתה מעלה אותו לדרגת מקבל החלטות בכיר יחד עם ארסי ביופורד, אתה בעצם משאיר אותו בתוך המשפחה, משאיר אותו ברמת הקבלת החלטות הכי בכירה שיש, רק חוסך ממנו את הצורך לצאת למגרש ולהתמודד עם העניין הזה של בנייה מחדש. כי בוא נגיד, נלך על התסריט שהלייקרס נותנים להם את ברנדון אינגרם לסנטון, שבאמת אחד הדברים היותר טובים שיכול לקחת להם, בוא נוסיף אפילו עוד איזה ג'וש הארט בפנים, ואת לואל דנג בשביל לסגור את המשכורות, עדיין זאת קבוצה, אם אנחנו באמת הולכים לחילופי משמעות בסן אנטוניו, זאת קבוצה שיקח לה שנתיים שלוש לחזור בכלל לרמה שהיא יכולה לאיים על אליפות.
ועדיין זאת
לא
קבוצה...
ואני לא יודע אם פופ רוצה גם להיות הבן אדם שעושה את זה על הקווים. הוא כבר לא שם מבחינת הקריירה שלו, והוא כן יכול, שוב, אנחנו מעריצים אותה, אנחנו נהנים מכל רגע שלו על המגרש, והכי מגניב אם הוא יישאר. אני פשוט חושב שמשהו בסן אנטוניו, בעונה הזאת, נשבר. אני לא יודע אם זה בר תיקון. אני מקווה שזה בר תיקון, בשביל כל מי שאוהב כדורסל. אני פשוט חושב שראינו השנה טרגדיה אחרי טרגדיה ספורטיבית, אחרי אישית, אחרי הרבה הרבה דברים בסן אנטוניו. כל דבר בהתנהלות שלהם, בשפת גוף שלהם, בסדרה נגד גולדן סטייט, שידר, אוקיי.
We're done.
זהו, we're done.
אני חושב שחבילה שמתבססת...
שנה שנייה ברציפות, כן? שאני אומר את זה, אבל we're done.
אני חושב שחבילה שכוללת, נגיד את ברנדון אינגרם, ג'וליאס רנדל, שהם יכולים להעריך סיין אין טרייד כזה, וג'וש הארט, זה אחלה קור, גרעין, להתחיל איתו, אם אנחנו מדברים על לוס אנג'לס כקבוצה שלא יכולה להיבנות מחדש, סן אנטוניו זה כן קבוצה כזאת, זה כן קבוצה שאנחנו כל הזמן אומרים, הנה זה הסוף של סן אנטוניו.
ויסלחו להם, ולסן אנטוניו אתה תסלח אם יתלך עכשיו לבנייה מחדש, נגיד, we had a great run, 21 שנים רצופות בפלי אוף.
ושוב, אתה יודע, הם יכולים להיבנות מחדש ולהגיע מקום שמיני בפלי אוף, זה קורה, יש להם, אתה יודע, דיג'אנטי מורי וריין אנדרסון שהוא ריסטריקטד, קייל אנדרסון שהוא ריסטריקטד אייג'נט, אתה יודע, זה לא שאנשים לא רוצים להגיע לסן אנטוניו, כלומר, אתה יודע, זה כן מקום שבגלל הפיתוח לשחקנים ובגלל היכולת שלהם להפוך את השחקנים לטובים, הם עושים את זה. קבוצה שפחות, בוא נגיד, מפתחת שחקנים, אוקלאומה, פנדר, אנחנו לא מסיימים. אבל מה קורה שם? פול ג'ורג' יעזוב כנראה, קרמלו אנטוני אומרים לו, תעזוב בבקשה, ראסל ווסטברוק נשאר שם לנצח עם חוזה של 220 מיליון דולר. אגב, סן אנטוניו הקבוצה היחידה שיכולה להציע לקוואי לנרד את הסופרמקס, שזה כאילו חוזה שהוא בעצם 70 מיליון דולר יותר מכל קבוצה אחרת. כאילו זה כנראה שהם לא יציעו לו, לא יודע, אבל מה קורה עם אוקלאומה?
שאלה טובה. אני חושב באמת שפול ג'ורג' לא ימשיך שם, כי יש אופציות יותר מפתות בעונה הזאת, ואני חושב שראסל ווסטברוק זה הפער הכי גדול בין, לא יודע אם לקרוא לזה גאונות, כי אתה יודע, בשביל גאונות אתה גם צריך לקחת אליפויות, בין ביצועים אינדיבידואליים של שחקן, לבין היכולת שלו למשוך קבוצה לאליפות.
היית אומר שהוא איבד את הרעם שלו?
אתה אומר שהוא איבד את השעם שלו.
כן, שתגניש.
קודם כל, קרמלו, כשאתה בן אדם של 28 מיליון דולר בעונה שעברה, בעונה הבאה, ואתה אומר, אני לא הולך לקחת תפקיד מהספסל, בוא נסתכל על דאפט של 2003 לברון ג'יימס, שהוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם. יש לנו את דוויין וייד, שראינו אותו במיאמי, עובר לתפקיד ספסל, מצליח להשפיע על המשחק גם מהתפקיד הזה, מצליח, באמת במובן הזה הצליחו לקחת את החולשות שלו ולהפוך אותן לחוזקות, הוא כבר לא יכול לשחק 40 דקות במשחק, אז נותנים לו לשחק את ה-10 דקות החשובות.
וכנראה הוא ימשיך שם.
ויכול להיות שהוא ימשיך. קרמלו אנטוני צריך להסתכל על דוויין וייד ולהגיד, מה שהוא עושה, ככה טוב לי. במקום זה הוא בא למסיבת עיתונאים עם ההודי הזה על הראש ועם הפוזה הזאת של אני לא מעניין אותי מה אתם חושבים עליי, והוא אומר, כן, אני הולך לקחת את ה-28 מיליון דולר שלי ואני לא מוכן לעלות מהספסל. מה תעשו לי?
אגב, זה בסדר גמור.
לגיטימי. אבל בכלל הכימיה הקבוצתית, כשזה מה שאומר הכוכב השלישי שלך, את פול ג'ורג' צריך להסתכל על זה ולומר, אוקיי, קרמלו התחיל את העונה הזאת כאולסטאר שווה אליי פחות או יותר, הוא גומר את העונה הזאת כשחקן לא רלוונטי. למה אני צריך להישאר בדבר הזה? כלומר, יכול להיות שנכון, אם אנדרי רוברסון היה משחק, יכול להיות שאוקלהומה סיטי הייתה מגיעה רחוק יותר, יכול להיות שהייתה נעצרת בגמר מערב ובחצי גמר מערב.
אני לא יודע אם זה מה ש... הם עדיין היו מקום רביעי במערב.
הם עדיין היו מקום רביעי ועדיין היו מיתרון ביתיות.
שאגב, זה מה שחשבו שיקרה. שהם יהיו מקום רביעי במערב, פשוט חשבו שזה יהיה אחרי סן אנטוניו. זה פשוט לא היה.
ובוא נזכיר, הפציעה של אנדרי רוברסון, אם היית אומר בתחילת העונה, שאחד מחמשת השחקנים של אוקלהומה סיטי, מחמשת הכוכבים, החמישית הפותחת של אוקלהומה סיטי, פצע, עם מה הם הכי יכולים להסתדר, אז בין ווסטברוק, אדמס, קרמלו, פול ג'ורג' ואנדרי רוברסון, אני חושב שרוברסון נחשב ל-so-called the weakest link, גם בגלל שלא היה לו שלשות, גם אין לו תקפה, וראינו שהפציעה שלו, אם פציעה של אנדרי רוברסון מצליחה לפרק קבוצה כזאת של כוכבים, פול ג'ורג' צריך לעשות חושבים טוב טוב אם הוא הולך להישאר שם, אני חושב שלפול ג'ורג' יש אופציות יותר טובות בשוק החופשי, אני חושב שפול ג'ורג' רואה מה קורה סביבו, ורואה שאתה כן, יכול להצטרף לקבוצת כוכבים, אבל אתה צריך לבחור טוב מאוד אצל איזה כוכבים, ועוד משהו על ווסטברוק, מה שקורה השנה באינדיאנה עם אולדיפו, ועם דומנטה סבוניס, 12 דגרי, זה כמעט מגיע לך לרצות לבטל לו את ה-MVP רטרואקטיבית, כן. כי אתה מסתכל כמה ווסטברוק מגמד את השחקנים שמסביבו, אתה יכול להגיד את זה גם על לברון, אבל ווסטברוק לא מביא אליפויות.
למרות שוויקטור אולדיפו בעצמו אמר שהוא למד המון, מהגישה של ווסטברוק, ופרסטי אמר על הטרייד, הוא אמר כאילו, אנחנו מאושרים בשביל אולדיפו, אנחנו לא ילדים בני 5 שרוצים שהוא יחשל, החבר'ה שלנו, אנחנו רוצים שהם יצליחו גם אחרינו, מעניין מה הוא יגיד על פול ג'ורג' כשזה יחתום בלוס אנג'לס, אגב, עוד אחד מהאנשים שנבחרו בדראפט 2003, לוק וולטון, שאולי ייחוד עם לברון. שאלה נוספת מאוד מעניינת לקיץ הזה, בוגי קאזנס, עם גיד אכילס קרוע, פציעה מאוד קשה לחזור ממנה וזה, אבל עדיין זה בוגי קאזנס, אחד מהגבוהים הכי טובים בליגה, מה יהיה איתו לדעתך, והאם ההחלטה לגביו תשפיע גם על עתידו של אנטוני דייביס?
דייביס לדעתי שם, והדבר הטוב, קשה להגיד דברים טובים על שחקנים שקוראים את האכילס, בטח כשאנחנו נגיע ליולי, לתחילת יולי, ו... עדיין לא נדע באיזה דמרקוס קאזנס נקבל בחזרה, אבל יכול להיות שהפציעה הזאת תגרום לדמרקוס קאזנס לחשוב בו, כי אני רוצה להישאר חלק מניו אורלינס, ואני אקח הנחה בשביל זה.
כלומר, תנו לי חוזה של מה שיש לי היום, 16 מיליון לשנתיים, וכאילו...
אגב, אם הלייקרס לא מצליחים להשיג את לברון ג'יימס, או את קוואי לנארד, אני במקום מג'יק ג'ונסון מציע לדמרקוס קאזנס חוזה עכשיו ל-30 מיליון שנה לשנה הקרובה, ואופציית קבוצה לשנה שאחרי. כלומר, אנחנו לוקחים אותך, אנחנו רוצים לראות, צריך להזכיר, הלייקרס רצו את קאזנס בגרסאות קודמות, בקיצים קודמים, ויכול להיות שאומרים, אוקיי, אנחנו ניקח את הסיכון שקאזנס לא יחזור, ואם כן, אז בזבזנו עוד עונה, נכון, אמרנו, עדיין אנחנו נשאר עם גמישות גדולה לשנה הבאה, ובוא נראה, אם קאזנס יכול לחזור לעצמו ולגבש איזושהי תוספת לחבר'ה הצעירים שלנו, אם לא הצלחנו להשיג את לברון או קוואי, אז יכול להיות ששווה להשיג את כל הז'יטונים
על קאזנס. מה הסיכוי שקבוצה שכן תשים את הז'יטונים על... אגב, ניו אורלינס אנחנו צריכים לזכור, יכול מאוד להיות שיש שם שינוי בעלות, יכול להיות שם שיהיו דברים דרמטיים, בגלל שהבעלים טד בנסון מת, ואשתו לקחה על עצמה את התפקיד, ולא בטוח שהיא רוצה להמשיך, ויש לחצים מצד סיאטל למשל, שיש שם כל מיני קבוצות רוכשים שאולי רוצים לקנות את ניו אורלינס ולהעביר, וקיצר, אדמה לא יציבה שם, ועם גיד אכילס קרוע, לא בטוח שאתה רוצה להיות שם, אבל דמרקוס קאזנס, אני חושב שכן יש לו, איך קוראים לזה, תועלת לקבוצה שרוצה לאמר, ויש לה את הכסף לאמר, אין הרבה יותר מדי קבוצות כאלה שיש להם מקום בתקרת השכר, אבל אתה יודע, נגיד וושינגטון וויזרדס כאלה, שכנראה לא יגיעו לשום מקום עם הצוות הנוכחי, פתאום להכניס דבר כזה למיקס, יכול לשנות הרבה דברים, ו... יש את הדיבור, קאזנס הוא בקלאץ', בסוכנות קלאץ' של, של חבר של, של לברון. וגם, כן, וגם,
וגם חבר טוב של ג'ון וול מקנטקי.
בדיוק, וחבר טוב של ג'ון וול מקנטקי, וג'ון וול גם כן מקלאץ', ג'ון וול חתם, כאילו חתם על הערכת חוזה בוושינגטון.
רק נזכיר משהו בקשר לוושינגטון, וושינגטון לא יכול ללכת עם את קאזנס לסכן חופשי. לעומת זאת, אם היא מסכמת עם ניו אורלינס, כן. שנותנת את קלי אוברה, צורך העניין, לא יודע אם ברדלי
אוד,
ביל,
אודו פורטר,
אודו פורטר או ברדלי ביל, ואז אתה אומר, אוקיי, ניו אורלינס דמיילת לך אותם רק עכשיו עם ספסד, זאת קבוצה שכן יכולה לרוץ עוד שנה, להיות טופ 4, ואולי להם זה מספיק בשלב הזה, יכול להיות שניו אורלינס לוקחת את זה בשתי ידיים בלי לחשוב.
ואם אנחנו, אתה יודע, כן אנחנו, אנטוני דיוויס הלחיץ את כל האנשים בניו אורלינס השנה, שהוא אמר, דיברתי עם קווין גרנט, קווין גרנט שבעצם נשאר במינסוטה הטימברוולבס בלי סיכוי לאליפות עד גיל 31.
משהו כזה, עד 2008.
כאילו עד סוף הקריירה שלו, אז הוא עבר לבוסטון סלטיקס ואז הוא הפך לשחקן של כאילו פעם בכל שנה דגמר, אז אתה יודע, כאילו, ואז הוא אמר, כן, זה גורם לי לחשוב, כי ניו אורלינס, הבסט קייס סנריו שלה, אנחנו נמצאים בו
נכון,
כרגע.
נכון.
והאם אנטוני דייביס מגיע לקיץ ואומר, אני לא רוצה להישאר פה עד גיל 28, ואז אני אהיה שחקן חופשי, אני רוצה שהם כן יעבירו אותי, ואנחנו יודעים שאם כוכב NBA רוצה לעבור, הוא יעבור. שאלה, אנטוני דייביס, יש מעט קבוצות שיכולות, שיש להם מספיק נכסים כדי להעביר אותו. כלומר...
כן. דייביס, שוב, מצד אחד, אני... אלא אם הסדרה הזאת הנוכחית תיגמר ממש רע, לא יודע, נותן הלילה משחק של 2-25 מהשדה, ובמשחק הבא נחנק גם כן, הסיפור של...
ורונדו מכה אותו.
ורונדו מכה אותו, או שהוא מכה את רונדו.
אגב, רונדו גם כן מסיים את החוזה.
כן, הווייב של ניו אורלינס השנה טוב מדי, מכדי שדייביס ירצה לעזוב עכשיו. כלומר, אם הוא היה עושה את זה בכל נקודת זמן בשנים הקרובות, הייתי אומר, סבבה. לגיטימי, מותר לו, השנה הוא כבר הגיע באמת לנקודת C, וזאת תקרת, זאת לא תקרת זכוכית רעה, להיות קבוצה של חצי גמר מערב, לקבוצה כמו ניו אורלינס, זאת לא תקרת זכוכית רעה, והם צריכים לנסות שם את השאלה.
ועדיין, אם אני אנטוני דייביס, אני מסתכל על האופציות שלי, אני אומר, אוקיי, ג'רו הולדיי כנראה לא ייתן עוד עונה אדירה כמו היום, רונדו הולך להיות בין 32 בקיץ, אם הוא חותם, אם הוא יישאר בכלל, דמרקוס קאזנס, אנחנו דיברנו עליו עכשיו כרגע, אני לא יודע כמה עוד טוב זה יכול להיות, במיוחד נגיד אם לוס אנג'לס נורא מתחזקת, ואוקלאומה נשארת עם ראסל ווסטברוק, שיסחוב אותם לבד לפלי אוף, אני לא יודע כמה טוב, עוד טוב, יותר טוב יכול להיות לי.
צריכים לקרות דברים, דעתי, מאוד חריגים הקיץ בניו אורלינס, כדי שנגיע למצב שדייביס אחרי העונה הזאת יבקש טרייד. זה יכול להיות, לדוגמה, חתימה של קאזנס בקבוצה אחרת, מעבר של לברון ג'יימס מערבה, מין סוג של כל הכוכבים התיישרו או התעקמו מבחינת ניו אורלינס על צד אחד. אולי אפשרות שהקבוצה תעזור, ואז דייביס כבר לא ירגיש מחובר רגשית למקום הזה. לדעתי, כרגע, בפיק שהוא נמצא בו כרגע, עם ניו אורלינס, גם הסגרה הזאת תגמר ב-4-1 עכשיו עם שתי תפוסות, ניו אורלינס ראתה למה הצוות הזה מסוגל, אמנם רונדו מסיים חוזה, אבל אני חושב שבגילו רונדו, כמו שדיברנו על המנטליות שלו, של למען הקבוצה, הוא יסכים לקבל עוד שנה אחת 7 מיליון, 8 מיליון דולר, כדי להישאר עם הצוות הזה, אם קאזנס יחזור או לא יחזור, יקבלו עליו משהו, ניו אורלינס בשנה הבאה יכולה להיות קבוצה יותר טובה ממה שהיא עכשיו.
אוקיי, קבוצה נוספת שיכולה להיות יותר טובה ממה שהיא עכשיו, בוסטון סלטיקס.
לא יאמן כמה קלפים יש אצל אינג'
בוא נדבר קצת על המצב של בוסטון סלטיקס, כי כל מי שמדבר עם דני אינג', וזה הרבה כתבים, אומר לדני אינג' יש עוד מוב אחד גדול, אפרופו אנטוני דייביס או קוואי לנורד, השמועות עפות, אף אחד לא חשב שהם יסיימו את הקיץ שעבר עם קיירי ארווינג, זה קרה. מה בוסטון סלטיקס יכולה לעשות בקיץ הזה?
הכל. הכל, אשכרה הכל, הם יכולים להחליט שאנחנו עכשיו לא רוצים את קיירי אירווינג לעונה האחרונה, כי גילינו שטרי רוזיר הוא שחקן כל כך טוב, ויש לנו אותו לשנה הבאה בזול, וגם גורדון היוורד הוא סוג של מוביל כדור, ואז אם אתה מציע את קיירי אירווינג, אתה יכול להשיג על קיירי אירווינג כל שחקן שאתה רוצה בליגה, אתה יכול להשיג עליו את לברון ג'יימס, ואתה יכול להשיג עליו את קוואי לנארד, ואתה יכול להשיג עליו את אנטוני דייוויס, הוא רכז שכבר הביא אליפות והוא רכז, בטח אם אתה מצרף אליו איזושהי קומבינציה של בראון או טייטום או רוזיר בעצמו.
אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב שבראון או טייטום הם למחירה. אני חושב שהרבה יותר סביר, הרבה יותר סביר שבוסטון סלטיקס מציע את הורפורד ו מרקוס מוריס ושתי בחירות דראפט של קליפרס וממפיס שהולכות להיות כנראה גבוה, או אפילו קינגס עבור אנטוני דייוויס, זה הרבה יותר סביר בעיניי מאשר...
יכול להיות, ואז בשנה הבאה אתה בעצם יכול להגיע למצב שיש לך את קיירי, את בראון, את טייטום, את גורדון היוורד ואת אנטוני דייוויס, זאת חמישה מטורפת.
אתה צריך to stack up נגד פילדלפיה דרך אגב.
יש לו, כן. יש לאינג' כל כך הרבה קלפים שזה, אתה יודע, מרתיח כמו הילד בשכונה שיש לו את כל הקלפים השווים והוא לא מוכן לתת לך אותם. השתמשתי בדביון, באנליזה
הזאת. אידיאלית, אבל האם לא כדאי להם בעצם להגיד, טוב, אנחנו כל כך טובים עם הסגל הקיים, למה צריך בעצם להביא עוד שחקן?
אני חושב שהם רוצים לראות קודם כל לאן לברון הולך. אם לברון הולך מערבה, המזרח הוא up for grabs לגמרי, הוא הכי פתוח שאתה יכול, במקרה הזה, אם אתה בוסטון, אתה יכול ללכת all in, לעשות איזשהו צעד אחד, ללכת על דייביס, ללכת על קוואי, ללכת על מישהו אחר, ולנסות לזכות במזרח, ואתה יודע שאתה הקבוצה הכי טובה אולי בסדר כרגע.
מה חסר לה? כלומר, מה...
קודם כל, אנחנו לא יודעים מה חסר לה, כי אנחנו לא ראינו את בוסטון בעצם חוץ מחמש הדקות הראשונות של העונה, לא ראינו את בוסטון.
כן.
שהיינו אמורים לראות, ראינו את בראון מתפתח לדברים שלא חשבנו שהוא יכול, ראינו את טייטום מתפתח לדברים שהוא לא חשבנו שהוא יכול, כנה לטרי רוזיר, אפילו את שיין לארקין.
תשמע, טייטום נותן עונה דרוקי הרבה יותר טובה מפול פירס, ופול פירס הוא אחד מהשחקנים הטובים בכל הזמנים, אחד מהחמישים הכי טובים בכל הזמנים. תשמע, זה גדול.
זה חתיך הדבר.
זה גדולה, זה חזקה.
זה גדול, וזה עונה רגיל, וזה גם פלייאוף.
וזה שתי מוטיפית, כן.
וזה גם פלייאוף וגם עונה רגיל.
בפורום.
בפורום טיפלי. אז באמת, יש להם את כל מה שהם רוצים, ואני חושב שהם קודם כל רוצים לראות, לברון יהיה הגיים צ'יינג'ר הגדול. אם לברון מחליט ללכת לקבוצה אחרת, הקבוצה האחרת הזאת תהיה קבוצה שכל שאר הליגה תתחיל ככה לנוע לכיוונה לראות מה היא עושה. אם זה הולך להיות לברון עם ג'ורג' או לברון עם קוואי בלוס אנג'לס לדוגמה, או עם לברון עם פול ועם הארדן ביוסטון.
אל תשכח שגולדן סטייט ווריורס, נכון, יש להם עדיין כל השחקנים שלהם, והשנה אף אחד לא חופשי.
אף אחד לא חופשי.
אף אחד לא חופשי.
שנה
הבאה קליי, ואז שנה אחרי דריימונד גרין.
אגב, דורנט חופשי, אבל חופשי אישה.
לא, בסדר, אבל גם, אגב, גם דורנט כנראה הוא עושה אופט-אוט, ואז אופט-אין, ואולי עוד פעם חוזה קטן יותר בשביל להביא שחקנים גדולים, כי ככה הוא פועל. אוקיי, מילה על הדראפט, כי אמור להיות דראפט, ואז אנחנו נסיים, מילה על הדראפט, אמור להיות דראפט, אחד מהגדולים, השנה קודם כל היה אחד מהדראפטים הכי מדהימים, אבל אחד מהגדולים, אנחנו מדברים על לוקה דונצ'יץ' ודיאנדרה דייטון ומרווין בגלי וטרי יאנג, אתה יודע, כל מיני שמות כאלה של שחקנים שממש הפתיעו את הסקאוטים.
המגמות ב-NBA ככה משתנות לנו לפעמים ממש מול העיניים, ואני חושב שיש שני דברים שהם מאוד מאוד נחוצים בפלייאוף, נחוצים בסגלים של קבוצות מנצחות עכשיו, אחד זה באמת הגבוהים הוורסטיליים, אבל גם הם, אני חושב בשבועות האחרונים, בטח שאנחנו רואים מה קורה בבוסטון, קצת אפילו לוקחים צעד אחורה לטובת הפורוורדים הוורסטיליים, השחקנים
האלה שסוגלים
לעשות. פחות הפורוורדים, יותר ג'ייסון טייטומי והג'יילן בראונים.
הווינגס.
הווינגס הוורסטיליים האלה, שזה מה שבוסטון עושה מדהים, ואנחנו רואים שפתאום נהיה לא פחות חשוב מאשר הגבוהים האלה. אז כן, הולכים להיות לנו ארבעה סוג של מה שנקרא חדי קרן, שחקנים גבוהים וורסטיליים שיודעים לקלוע שלשות ולחסום, שזה כמו שאמרת, בגלי ודיאנדרי אייטון מאריזונה וג'ארן ג'קסון ג'וניור, הבן של שחקן העבר, וגם
מובמבה.
מובמבה, השחקן עם השם הכי טוב בדראפט הזה.
השם הכי טוב ever, אולי.
שהוא קצת פחות אולי מבחינה התקפית לעומת
האחרים. אבל הוא מבחינה גופנית, הוא פריק מוחלט, ממש, כאילו, אם אתה רק שם אותו ברחבה, זה יכול לשנות הכל. אם אנחנו מדברים על רודי גובר וכאלה, אז אתה יודע, זה משהו כזה.
נכון, ומצד שני יש לנו דונצ'יץ', שהוא באמת כישרון שלא יצא מאירופה הרבה 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 שנים.
תראה, על פניו הוא השחקן הצעיר הכי טוב בהיסטוריה של היורוליג.
נכון.
לא שזה, אתה יודע, לא שזה כאילו, אבל עדיין.
זה יהיה מרתק, והסדר של הבחירות בדראפט יהיה סופר מרתק בעיניי.
זה בעוד עשרה ימים.
כן, בדרך כלל יוצא לאחד המשחקים הראשונים, כן. תמיד יוצא לאחד המשחקים הראשונים של גמר המזרח או המערב, ומאוד מאוד מאוד מעניין מה יקרה מבחינתי, אם פיניקס תקבל את הבחירה הראשונה. כי פיניקס, חשבנו אולי דיאנדרה אייטון מאריזונה, אגב גם ארווין בגלי, שלא יודע אם רוצים אותו, לא רוצים אותו, גם הוא במקום מאריזונה, ועכשיו הם מינו בתור מאמן את איגור קוקושקוב, שזה האיש שלקח עם דונצ'יץ' את אליפות אירופה. אז בוא נגיד, בשביל ידידים הטוויטר אורן סגל, שאוהד פיניקס, ובשביל זה שפיניקס זאת הקבוצה השנייה שלי כבר 25 שנה, אז אני מקווה שפיניקס תקבל את הבחירה הראשונה, ואז יהיה מאוד מעניין, אבל גם בדראפט הזה, כמו בדראפט שעבר,
בוקר ודונצ'יץ' בקו האחורי, זה קו אחורי מדהים,
מעולה, 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 כבר משנה ראשונה.
כן, כי דונצ'יץ', אגב, בניגוד לשחקני קולג'ים, הוא משחק נגד מקצוענים, והוא משחק נגד גברים, והוא מצטיין על גברים, והוא זכה באליפות אירופה, ואני חושב ש... אתה יודע, דרגיץ' שגם כן ימליץ על פיניקס, למרות שהם בקסח, הוא ימליץ על פיניקס עליו, אז זה יהיה מאוד מעניין. אגב, בכלל לא דיברנו, אתה יודע, על מייקל פורטר, ואתה יודע, שחקנים כאלה שגם כן יכולים, נחשבו לזה. בכל מקרה, אנחנו, עכשיו אנחנו כבר שעה 40 ו... שעה 40.
הזמן, עד שכננים.
ערן סורוקה.
אוריאל דסקל.
לפני שאתם מסיימים, לפני שאתם מסיימים, אני רק רוצה להזכיר לכם, שהאג'י, רוצה לשפר את תרבות הנהיגה בארץ, והיא עושה את זה באמצעות התקן שאתם יכולים לשים ברכביכם.
התקן תוך רכבי.
כן, התקן תוך רכבי, ו-AG בעצם תוכל לעזור לכם לנטר את איכות הנהיגה שלכם, ובמידה ותתגלו כנהגים טובים, מחיר הביטוח שלכם ירד, ותקבלו 10% הנחה, אם אפילו תיצאו לדרך איתם, אז אנחנו מאוד ממליצים, נשאיר לכם לינק, ותודה שהייתם איתנו פה שעה ו-40 דקות.
היה כיף.
נראה לי שזהו, לא?
רם.
דסקל.
Bye.
Bye. Bye.